היום יש לנו שיעור ממרכז מוסקבה, בני ברוך. החלק הראשון של השיעור יהיה מוקדש למאמר סיבת הקושי שבביטול השם בעבודה. אנחנו נקרא ונבאר, נשאל שאלות.
Что значит?
Мазомер.
На меня обратно идёт звук. Он мне не нужен.
А саунд хозерлай, они ло царих это.
Что значит аннулировать себя ради?
Лима кавана левател тацмха лиман ашем. Анахну
в природе.
Анахну нимцаим בתוך הטבע, והטבע הוא אחד, והכוח העיקרי של הטבע הזה זה השפעה ואהבה, וכך היא מולידה חומר ומביאה את החומר הזה. הטבע מביא את החומר לאהבה, ובשביל זה קיימים האלמנטים שיכולים להתאסף ביניהם, וכך ליצור את הטבע הדומם, הצומח, החי והאדם. זה הכוח האחד של הטבע שמחזיק על עצמו את הכל. והכוח הזה נקרא בורא, כי הוא בורא כל הזמן. לא בכך שזה רק כוח, אלא כוח האיחוד, כוח איחוד והשפעה. אם זה היה רק כוח קבלה וספיגה, אז שום דבר לא היה נברא בכך. לכן הכוח העיקרי של הטבע, הראשוני, זה כוח ההשפעה, כמו שאנחנו אומרים שהבורא הוא טוב ומיטיב. פשוט לאט לאט צריך לתרגם את זה לצורות הברורות לנו, מושגים, הגדרות. ובכן, הבורא שהוא טוב ומיטיב, הכוונה שהכוח היחיד הזה של המציאות, של הטבע, הוא כזה שתכונתו להשפיע, לתת, ולכן על ידי הטבע הזה נברא תכונה מנוגדת לו, תכונה לקבל, לאסוף, לצבור לתוכו, לאגור לתוכו. ולמה נברא התכונה כזאת מנוגדת לבורא? כדי לגלות את עצמו, ליצור מישהו שדומה לו. אנחנו קצת לא מבינים את התשובה הזאת. כל השאלות והתשובות האלה בשבילנו הן די מאורפלים. יש הרבה בירורים כלפי זה בתוך הפילוסופיות, אבל לאט לאט הם מתבהרים דרך הרגש, לא דרך השכל, כי השכל הוא משני. אנחנו מדברים על זה שיש רצון אחד, וזה להשפיע, ורצון שני לקבל, שנברא על ידי הרצון הראשון. כלומר, האחד הוא ראשוני והשני משני. האחד קיים בצורה נצחית מלכתחילה, והשני הוא נולד וקיים רק מרגע היווצרו. הראשון קבוע, נצחי, לא משתנה, תכונת ההשפעה, תכונת הטבע. והתכונה השנייה משתנה כל הזמן, ואת זה אנחנו צריכים לזכור, כי אנחנו כל הזמן משתדלים להחליף תפקידים. אני אהיה כזה, אני אשאר כזה, והתכונה היא הבורא, הוא ישתנה. וזו הנחת יסוד שגויה בהחלט. רק אני יכול להשתנות, הנברא. לא רק אני, גם נבראים אחרים יחד איתי, הודות לי. והבורא הוא אבסולוט, הוא מוחלט, מכיוון שתכונתו היחידה להשפיע, למלא, ולכן הוא לא יכול להשתנות. И мы нахну мвакшим аль машу, машникра митпалелим. Аз бикарон хатфила
в переводе самосуд.
הכוונה לדין עצמי. כשאני כל הזמן מעריך את עצמי, דן את עצמי, אני משתוקק להיות שונה, להפוך להיות שונה. אני מפתח בי רצון להיות שונה. אני מבקש מתוך עצמי, בעצם אני מבקש מעצמי, מכיוון שאני נמצא מול המוחלט הזה. אין מה לבקש ממנו. ממנו יש כל הזמן יחס טוב, קבוע, כלפי, יחס כלפי ההתקדמות שלי, כלפי ההידמות הדרגתית שלי המתגברת אליו. לכן כל הבקשות האלה מופנות כלפי ההתפתחות של הרצון הנדרש, הנכון שבי. הבעיה הגדולה שלנו, שאנחנו כל הזמן מחליפים תפקידים בינינו לבין הבורא ומבקשים שהוא ישתנה, שיעשה כך שלנו יהיה טוב יותר, כאילו זה תלוי בו ולא בנו. אם הוא אבסולוט, אז שום דבר לא תלוי בו, הוא כל הזמן נותן את המקסימום, והכל תלוי בנו. זאת הבעיה של האנושות, שעד עכשיו לא מצליחה למצוא איתו נקודת מגע ולא מבינה אותו. ואותה בעיה יש גם עם כל ההגדרות שלנו, כיוון שאנחנו שומעים את ההגדרות האלה בצורה האגואיסטית של זה, איך אנחנו נמצאים, איפה אנחנו. לכן סיבת הכבדות שאדם מרגיש בביטול להשם, זה נשמע ככה כאילו הבורא צריך את זה, כאילו אני צריך את עצמי, את המסכן, לבטל אליו. אז שוב פעם, צריך, כמו כל המשפטים האחרים, אם אנחנו קוראים מקור, לתרגם את זה מהשפה האגואיסטית לשפת ההשפעה, ואז נקבל משפט אחר לגמרי. כלומר, לבטל את עצמך למען להשם, הכוונה להיות כמוהו, להפוך למשפיע. והאוהב, המאחד, המחבר.
причина трудности в достижении этого свойства.
סיבת הכבדות בערך
должна быть выяснена.
לרכוש את התכונה הזאת, אותה אנחנו צריכים לברר. בכלל, למה אנחנו צריכים להתקרב לתכונה הזאת? מכיוון שזו מטרה שנקבעה על ידו. אנחנו לא יכולים להתווכח עם הטבע. התפתחנו בטבע במשך מיליארדי שנים. התפתחנו כבר בהיסטוריה המודעת שלנו במשך אלפי שנים, ואין כאן ויכוח.
то что из сегодня придёт какое-то
כמו ש מהיום ינבע איזה מחר. יש תוכנית הבריאה, היא לא שלנו, לא אנחנו המצאנו אותה, לא היינו מסוגלים להמציא אותה. יש מטרת הבריאה, בדיוק כמו תחילת הבריאה, וגם התנועה, מההתחלה אל המטרה. לכן אנחנו לא מסוגלים להתווכח את זה, ובכלל לא מבינים למה הכוונה.
именно постигая
ודווקא בהשגה מתוך המצבים שלנו
все новые и новые свойства
תכונות כל הזמן חדשות בתוכן אנחנו לאט לאט יכולים כל הזמן להעריך באילו מעברים אנחנו נמצאים באיזה תוכנית איזה מדרגות אנחנו עוברים ומה אנחנו יוצרים בתוך עצמנו
Так вот, в чём заключается причина трудности
прохождения? מהו סיבת הכבדות בלעבור את כל המדרגות, בלהידמות לבורא בסופו של דבר בצורה מלאה? כלומר, לממש את תוכנית הבריאה לא בעל כורחנו, כשאנחנו נדחפים על ידי היסורים. בצורה כזאת בכל מקרה נגיע לזה, בצורה הטבעית, כמו גם חיינו בחיים האלה עד היום. אבל החל מהזמן הזה והלאה, ניתנת לנו ההזדמנות לממש את תוכנית הבריאה בצורה עצמאית, במשהו לקחת את זה על עצמנו. אם אנחנו לוקחים את זה על עצמנו, אנחנו מתחילים להבין מה קורה איתנו. אנחנו עוברים את המדרגות בצורה מהירה יותר, אנחנו מקצרים זמנים ומבטלים לגמרי את היסורים, כי אנחנו כבר לא מחכים שידחפו אותנו מאחור כוח הבריאה הנוקשה, כמו מחטש ההתפתחות, כמו זה שדוחף על האספלט, דוחף את האספלט למטה על ידי המשקל שלו, כמו גם מחטש ההתפתחות שמסדר את עצמנו תחתיו. אז מה אפשר לעשות שאנחנו לא נתקדם על ידי הלחץ של המחטש הזה, ובסופו של דבר נסתדר תחתיו מחבש? ומה אפשר לעשות כדי שאנחנו נהיה מעליו, שאנחנו נשלוט בו, נלך קדימה בצורה כזאת שהוא ימשוך אותנו ולא ילחץ עלינו מאחורה? זה בעצם, בזה מסתכם המימוש של חוכמת הקבלה. כשאדם מתחיל להשיג את תוכנית הבריאה וכבר לא נמצא בה בצורה אוטומטית, כמו אלמנט פסיבי שבה, שמשנים אותו בעל כורחו, אלא נמצא בה מכוח הכרתו, ובעצמו מתקדם ומשיג כזה מצב שהוא לא רק מבין מה צריך לעשות ולהתקדם קדימה, אלא גם רץ קדימה עוד של דרך המימוש של תוכנית הבריאה. הוא כביכול בעצמו מוליד אותה,
таким образом он как бы находится в пустом
поле. וכך הוא כביכול נמצא באיזה חלל ריק.
оценивает, а как лучше?
הוא מעריך מהי דרך טובה יותר, באיזה דרך, באיזה צורה, בכל נקודת זמן של המצבים של עצמו, איך יותר טוב לי להתקרב לבורא.
слепой исполнитель.
הוא לא רק מבצע עיוור, או מבצע בעל כורחו אפילו, אלא הוא כבר נהיה שותף שמבין את מחשבת הבורא, ומתוך כך יוצר בעצמו לעצמו דרך טובה יותר של ההתקדמות קדימה. כלומר, האדם כבר מתעלה ממדרגות של הביצוע של המבצע למדרגות של שיתוף הכרה של כל מטרת הבריאה, ובעצמו כביכול מתחיל לכתוב אותה. ובכן, השגה של כאלו מצבים, כשאנחנו נהיים בעצם שווים לבורא כבר בהכל, אנחנו צריכים להידמות לו בכל. הישג של מצבים כאלה מאוד קשה עבורנו, בגלל הטבע שלנו שנברא כמנוגד, הפוך לבורא. אז איך אנחנו יכולים בכל זאת להתקדם אליו, כיוון שהטבע שלי זה כאלו תכונות שבי שאותן אני בעצמי לא יכול לשנות בעצמי. זה הטבע שלי, אני לא יכול למשוך את עצמי בשערות מתוך הביצה הזאת. אני נמצא בתוכו, ואני אפילו לא מבין איפה אני נמצא ובמה. אני פשוט נמצא בתוך הטבע הזה, ולחשוב על משהו אחר שנמצא מחוץ אלו אני לא מסוגל. אין לי מחשבות כאלה, וגם רגשות אחרים אין לי. ניתן לי מה שניתן לי. אז איך אנחנו נעלה את עצמנו בעצמנו, כי אף אחד לא יבוא מהצד ולא יעלה אותנו? איך נעלה את עצמנו למדרגה הבאה, איפה שיש כבר תכונות אחרות לגמרי, כוחות, הבנות, השגות, יחס, הכל אחר, סדר אחר?
как это сделать?
איך לעשות את זה? לכן בעל סולם אומר כך, צריכים לדעת כי סיבת הכבדות שמרגישים בזמן שאדם רוצה לעבוד בביטול עצמותו להשם, כלומר כשהוא רוצה לרכוש את תכונת ההשפעה והאהבה שיש גם לבורא, ולא לדאוג לתועלת עצמו, שזה בעצם עיקר תכונת הבורא, תכונה הראשונה, תכונת הבינה, מה שנקרא חפץ חסד.
мы поднимаемся над нашим эгоизмом,
כשאנחנו מתעלים מעל האגו שלנו,
не заботимся о себе.
То есть שאנחנו כבר לא דואגים לעצמנו, כלומר מבטלים אותו לגמרי בכל. האם כזה דבר אפשרי?
Но это первая ступень.
אבל זה המדרגה הראשונה סך הכל.
יש שפתרה.
יש גם מדרגה שנייה, כשאנחנו משתמשים באגו להשפעה כבר. אז ובכן, כשאדם נמצא במדרגה הראשונה הזאת, בהתחלה יש לנו את המדרגה שנקראת העולם שלנו, והמדרגה הבאה היא זה העולם שלנו.
А как это так получается?
Что это? Ага, урезается? Эх, зается.
Ну так сделай, чтобы было нормально. Че ты сидишь? Это ступень наш.
А мадрига азот...
наш мир.
זה העולם שלנו.
И это следующая ступень.
והמדרגה הבאה זאת.
דרגה בינה.
דרגת הבינה.
Это наш мир. Напишем здесь.
העולם שלנו, נכתוב גם.
Сейчас.
רגע.
Наш мир это значит будущий мир.
זה העולם שלנו וזה העולם הבא.
Будущий мир, потому что мы его
הבא, מכיוון שאותו אנחנו צריכים להשיג. עולם זה נקרא מה שאני מרגיש כל פעם, מה שאני נמצא בו. העולם שלנו זה תכונת המלכות.
Будущий мир это
ועולם הבא זה תכונת הבינה.
Подняться из нашего мира.
לעלות מתוך העולם שלנו.
מיר будущий.
לעולם הבא.
означает
הכוונה
вместо свойства получения
שבמקום תכונת הקבלה
здесь у меня свойство получать
כאן יש לנו את תכונת הקבלה
он пишет о том что не заботиться о себе
הוא כותב לבוא למצב שלא דואג לתועלת עצמו כלומר לא לקבל
еще не говорится о свойстве отдавать.
עוד לא כתוב פה על תכונת להשפיע. פשוט לא לקבל.
не стремиться наполнить себя.
לא להשתוקק למלא את עצמך על חשבון האחר. לזה הכוונה. כמובן שאני חושב על
двигаться вперед.
על איך להתקדם.
но все что
אבל
нужно мне
כל מה שאני צריך חייב בשביל הקיום שלי
что нахожусь в такой
группе אני בטוח שאני נמצא בכזאת קבוצה ובכזאת סביבה
где точно все заботятся про меня
שכולם על בטוח דואגים לי מה שאנחנו למדנו יחד במאמר הערבות
я абсолютно уверен
כלומר אני בטוח לגמרי שאת ההכרחיות הכרחיות
я получу
אני אקבל
от поручительства
מהערבות
и тогда то есть если я только связан с группой
כלומר אם אני קשור לקבוצה עד כדי כך אם אני קשור עם החברים שלי עד כדי כך
всякая основа для заботы
שכל בסיס לדאגה עצמית נעלמת לי
я получу
על מה שהכרחי לי אני אקבל
ощущение группа мне должна дать
את ההרגשה הזאת הקבוצה צריכה לתת לי
когда у меня получается возникает во мне возможность
אז נוצרת בי האפשרות להשיג מצב
חפץ חסד
של חפץ חסד
напишем ха-ха
בוא נרשום אותו חת-חת
это означает что я
הכוונה שאני לגמרי יכול לא לחשוב על עצמי
То есть я тогда могу.
כלומר, אז אני מסוגל
не думать.
לא לחשוב.
о себе.
על עצמי.
и вот это свойство.
והתכונה הזאת לא לחשוב על עצמי.
и есть начальное свойство бины.
и התכונה התחלתית של בינה.
не думать о себе.
לא לחשוב על עצמו.
ну мы представляем сколько
אנחנו מתארים כמה מאמצים צריך להשקיע כאן ובאיזה דרך לעבוד בתוך הקבוצה ואיך לעצב אותה אבל הטבע הוא עקבי ונוקשה והוא בכל זאת ידחוף אותנו לקראת זה
в чем заключается проблема
אז ומה הסיבת הכבדות? הוא כותב שצריך לדעת כי סיבת הכבדות שהאדם מרגיש בזמן שרוצה לבטל את עצמו בעבודת השם, כלומר, לא לדאוג לתועלת עצמו בכלל, שהאדם בא לידי מצב כאילו כל העולם נשאר לעמוד על עמדתו. כלומר, כולם ממשיכים לעבוד, לחיות, רצים לאנשהו, עושים משהו, נולדים, מולידים, מתים, והוא נעלם מהעולם הזה, ועוזב את המשפחה שלו ואת חבריו למען התבטלות להשם. כלומר, זאת הבעיה הגדולה, סיבת הכבדות לעלות לדרגה הבאה, לדרגה של העולם הבא, מה שנקרא. מה שאנחנו תמיד חושבים על זה, כאילו שזה יבוא מתישהו אלינו, אחרי המוות לא בא כלום. אם אתה לא רוכש את התכונה הזאת, אתה נשאר בה, בתכונה הישנה שלך, האגואיסטית. ולא נוצר בך שום דבר עם זה. אתה מת באותה צורה, כמו שנולדת בחיה קטנה, אתה מת ככה, רק הזדקנת. ובכן, איך אני יכול להשיג כזה מצב?
вся проблема в том, чтобы
כל הבעיה היא
получать от мира
לא לקבל מהעולם או לא לתפוס את העולם כזה כאילו הוא נשאר על עמדתו והוא מתעסק בדברים שלו כביכול מאוד ריאליים ומפוכחים שנדרשים לקיום ואני כביכול מתכחש לו בורח לאן שהוא אף לאן שהוא לא ברור לאן אז מה קורה איתי? מה יהיה איתי ביחס לאחרים? אז הפחד הזה שנוצר בתוך האדם מזה שהוא עוזב את הדאגה עבור עצמו הפחד הזה ממש מאלץ את האדם להחזיק ולהיות בתוך העולם הזה הוא כאילו תופס אותו הוא ממשיך לחיות בו. לא מדובר על זה שהוא יעזוב את העבודה, את הלימוד, איפשהו, אם הוא נגיד סטודנט באיזשהו מקום, או שהוא עובד איפשהו. כמובן שכל זה הכרחי. מדובר כאן על ההרגשה הפנימית שלנו, על התחושות הפנימיות שלנו. איך להשיג כזה מצב שתוך כדי שאתה נמצא בעולם הזה יחד עם האחרים, ומתעסק בכל הבעיות של החיים עם כל השאר שמתוך זה אני אגיע למצב בכלל בלי לשנות את החיים האלה בתוך העולם הזה את הסדר שלי שאני אגיע למצב מקביל לחיים האלה שבו אני אוכל להרגיש את עצמי לא מקבל
не желать
לא משתוקק לשום דבר שיש לאחרים. כלומר, סיפוק עצמי כזה. לא בהרגשה, בהרגשה עצמית. הכוונה היא שלא נדרש שום דבר, לא משנה מה אני אעשה בעולם הזה. חוץ מלהרגיש את עצמי לא מקבל. כמובן שאני מקבל יחד עם זאת. יש כזה דוגמה מרבש. Иногда говорят так о человеке. Шумер, что לפעמים ככה אומרים על אדם ש אדם לא אוכל, לא ישן. הוא מקדיש את כל הימים והלילות לעבודה שלו. האם האדם באמת יכול להתקיים כך? לא, הגוף שלנו חייב לקבל מנוחה מסוימת, קלוריות וכך הלאה. כשכל הראש של האדם נמצא קדימה בתוך נגיד איזושהי עבודה שלו, אז ככה אנחנו מדברים עליו. כמו כן כאן, לא לקבל, הכוונה לקבל את ההכרחי, להרגיש שאתה מקבל רק בשביל להתקיים. וכל התנועה שלך קדימה, כל הראש שלך וכל הלב שלך, כמו כן גם לאדם, לאותו אדם שמשקיע את עצמו לאיזה עסק ארצי, כל זה מסתכם בזה שאתה הולך קדימה להשתוות להשם, לבורא.
Вся проблема при
אז כל הבעיה עם זה,
когда я вижу,
זו הסביבה, שאני כביכול רואה שאני עוזב את הסביבה, הם כולם חיים בצורה ריאלית, בריאה, קיימים, יש להם את התענוגות שלהם, חיים משלהם, עניין משלהם, הכל משלהם, ואני כביכול מתנתק, מתנתק מהם, מהקרובים שלי, יכולים, מתחילים לא להבין אותי, מסתכלים עליי כבר כמו על איזה מישהו, אדם לא כל כך נורמלי וכך הלאה. אז בעל הסולם כותב שסיבת הכבדות היא פשוטה, והיא נקראת חיסרון האמונה. והנה שוב בעיה עם ההגדרות, למה הכוונה אמונה, חיסרון האמונה, ומיד הוא נותן את הפירוש שלו. זאת אומרת שהוא לא רואה אל מי הוא מתבטל, היינו שאינו מרגיש את מציאות השם, וזה מה שנקרא כבדות. כלומר, אמונה נקראת הרגשה של הבורא, וחוסר הרגשת הבורא זה חוסר האמונה. ומה זה להרגיש את הבורא? הכוונה להרגיש בתוך עצמך את תכונת ההשפעה. שוב פעם, לא מחוץ אל עצמך, אנחנו לא מרגישים אותו מחוץ אלינו, אלא בתוך עצמנו. כי הבורא נקרא בורא, בו הוא רואה. כלומר, אנחנו בכלל לא מרגישים שום דבר מחוץ לעצמנו, כמו שאנחנו לומדים בחלק של תפיסת המציאות. הכל אנחנו מרגישים רק בתוכנו. חושי ההרגשה שלנו רק מציירים לנו תמונה חיצונית כלפי האור העליון, מה שאנחנו מדמיינים. זאת אומרת, להרגיש את הבורא, הכוונה להרגיש בתוך עצמך את תכונת ההשפעה והאהבה. הסיבת הכבדות בהיעלמות הזאת מתוך המציאות הזאת כלפי המציאות השנייה, זה לרכוש את המציאות השנייה, מה שהוא לא מרגיש מלכתחילה. ולכן נדמה לו שהוא עוזב משהו עכשיו, מה שיש לו בתוך העולם הזה, בתוך התכונה האגואיסטית שלו שנקראת העולם הזה, ולהגיע לאיזה עולם הבא, לתכונת ההשפעה או תכונת האי-קבלה, איך זה אפשרי? הוא עוד לא רואה מראש את העולם הבא הזה ואת התכונה הזאת שבו, את המצב הזה, ולכן זה נורא קשה לו. לכן נדמה לו שהוא נעלם מהעולם הזה, כמו שרבא שומר במשפט הקודם, ואז לא נשאר לו כלום. מה שאם כן, בזמן שהוא מתחיל להרגיש את מציאות השם, כלומר את תכונת ההשפעה שבו, תכף נפשו כוסף להיבטל ולהתחבר לשורש. כלומר, הוא מיד משתוקק אל התכונה הזאת, כי הוא רואה עד כמה התכונה הזאת מושלמת, רחבה, הוא לא משתוקק אליה בצורה אגואיסטית. הנה, עכשיו אני אתפוס את העולם הזה במקום העולם ההוא, וכמובן הוא עכשיו מוכן לוותר על העולם ההוא בשביל זה. לא בגלל זה, אלא כיוון שזו התכונת ההשפעה הזאת, אם היא מתגלה בו, היא מתגלה בו כעליון, כשווה לא לפי סרגל אגואיסטי, וגם לא בגלל שאנחנו
страшного плохого
מאבדים ייסורים מספקות ומכל מיני דברים שיש בעולם הלא שלם הזה, אלא מכיוון שיש בזה משהו עליון, ואת זה אפשר להעביר. הוא עליון מפרמטרים אחרים, לא לפי אותה מדידה שלפי אנחנו מודדים היום, לא בקנה מידה אגואיסטים. אבל אם התכונה הזאת תתבטא בו, הוא מיד ישתוקק אליה. לכן הדבר, אבל בזמן שהוא מתחיל להרגיש את מציאות השם, תכף נפשו, ודרך אגב רק אז מופיע בו הנפש, נשמה. צריכים לכתוב את זה, התכונה הזאת. סליחה, אני מצטער, בואו נרשום מלכתחילה שלוש, שלושה קווים. זאת תכונה שאנחנו נשיג אחרי תכונת הבינה, זה תכונת הכתר, וזה לקבל על מנת להשפיע.
чтобы отдавать.
בשביל להשפיע.
Вот это свойство первое, которое мы
התכונה הזאת הראשונה שאנחנו משיגים יחד. התכונה הזאת נקראת גלגלת העיניים.
דבינה. А вот это свойство называется.
והתכונה הזאת נקראת אחאפ.
דבינה.
אחאפ דבינה.
אלי תק מוש פיסת אלי תק, נוושנו. דה את התנשששיסה.
דה זה השתייכות. אחאפ של הבינה, גלגלת עיניים של הבינה.
всё, что выше מלכות.
כל מה שנמצא מעל למלכות אנחנו משיגים בהדרגה.
вот эти все свойства.
כל התכונות האלה.
они называются душа.
הן נקראות נשמה.
то есть душой называется.
כלומר, נשמה.
отдачи и любви, которые обретает человек.
תכונת ההשפעה והאהבה שהאדם רוכש מעל לאגו של עצמו.
вот тут вот над эгоизмом.
פה, מעל האגו שלו.
здесь мы работаем над.
כאן אנחנו עובדים מעל האגו.
мы как бы поднимаемся на нём.
אנחנו כביכול מתעלים מעליו.
над ним всё время.
כל הזמן מתעלים מעליו, גדלות בנו מדרגות ומדרגות, ואנחנו מתעלים כל הזמן. האגו כל הזמן גדל ואנחנו מתעלים, ולכן כבר במדרגות של אהבה והשפעה זו מדרגה הבאה.
когда мы постепенно доходим до состояния
כשאנחנו בהדרגה מגיעים למצב של השתוות מלאה לבורא.
так вот. Но как только ощутит творца, тотчас же его душа.
משם כן בזמן שהוא מתחיל להרגיש את מציאות השם, תכף נפשו כוסף להתבטל ולהתחבר לשורש, לבורא, לתכונת ההשפעה. אנחנו כל הזמן צריכים לתרגם את הבורא עד שלא נרגיש אותו, מה שהוא כותב כאן, כתכונת ההשפעה. ובזמן שנרגיש אותו, אז תכף נפשו, כלומר התכונה הזאת שהוא יקבל, כן? אז התכונה הזאת שהוא ירכוש, שתורגש בו, הוא ירצה להיכלל בו, בבורא, ובורא הוא תכונה מלאה של השפעה ואהבה, שאדם מרגיש את זה כשדה של אהבה והשפעה שהוא נמצא בו, על ידי הנשמה הזאת, התכונה שהוא רכש. הוא אז מוכן להיכלל בו כנר בפני אבוקה. הכוונה כמו מול ים של האור שאנחנו נמצאים בו,
ближе к нему.
כמו טיפה קטנה לידו, ורוצים להיות קרובים אליו. בלי שום שכל ודעת, אלא שזה בא לו מצד הטבע, כמו נר בפני אבוקה, כמו שקטן כל הזמן מתחבר לגדול. ככה זה קורה כל הזמן. כלומר, איזה מצב אנחנו צריכים להרגיש, להגיע אליו? כמובן שמתוך המצב שלנו אי אפשר לרכוש את תכונת ההשפעה. כמובן שאנחנו צריכים לעשות את כל הניסיונות שהתכונה הזאת איכשהו תתעצב בנו. כמובן שאנחנו צריכים ליצור קבוצה וערבות, כמו שאנחנו כתבנו כאן, ואז אנחנו נוכל להתעלות. אבל באמת, כל זה רק בשביל למשוך על עצמנו, לקראת עצמנו, את השדה הזה של הבורא שנמצא כאן. השדה הזה נמצא כאן, מעלינו.
Оно заполняет вот эту часть.
Асаде за ממלאת החלק הזה.
То есть подниматься нам надо начинать.
כלומר אנחנו צריכים להתחיל להתעלות, ואז אנחנו נרגיש אותו.
Его свойство в нас.
ואת תכונתו שבנו. בדרגת העולם שלנו אנחנו לא נוכל להרגיש אותו.
Где мы находимся пока?
כאן, איפה שאנחנו בינתיים נמצאים.
Оба, вы видите, всего лишь маленький. А чего, нельзя сделать меньше?
Вау, ма, и אפשר לעשות
а?
תמונה יותר קטנה שתראו את הכל?
Не слышу. Ой, טוב, хорошо. Может быть, будем тогда оттуда из Бне Баруха получать правильную картину?
אז אולי נקבל את התמונה הנכונה משם, מבני ברוך?
Ну ладно, не важно.
טוב. ניחא, לא חשוב.
значит,
אז
мы должны ждать.
אנחנו צריכים לחכות, או בעצם להשתוקק לכזה מצב שתתבטא בנו תכונת השדה הזה, תכונת הבורא, ואז אנחנו על בטוח נשתוקק אליו. מתי זה יתבטא בנו? כשתתבטא בנו החלק הקטן הזה של תכונת ההשפעה.
Поэтому главное, что необходимо.
לפי זה יוצא שעיקר עבודת האדם
היא
רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם.
То есть ощущение свойства отдачи.
היינו שירגיש את תכונת ההשפעה.
Как в море вокруг себя.
ואת עצמו בתוך זה כמו את הים שמסביבו. היינו שירגיש שמלא כל הארץ כבודו. והרגשה כזאת מגיעה לאדם בשלבים הראשונים ביותר של ההתקדמות שלו, כשהוא מרגיש שהכל סביבו, באמת הכל מלא בהבורא, בתכונה הזאת. תכונת האהבה עוטפת אותו, תכונת ההשפעה עוטפת אותו. ההרגשה הזאת קורית לפעמים. צריך את ההרגשה הזאת בצורה מקסימלית למשוך, לעלות בתוך הקבוצה, לא על ידי מדיטציות למיניהן. פשוט כל הזמן לחכות, לצפות שזה יתגלה בינינו, בצורה ריאלית, שנרגיש את זה בינינו. לכן העיקר בעבודת האדם זה להרגיש את מציאות השם, שירגיש שמלא כל הארץ כבודו. שדווקא התכונה הזאת ממלאה את הכל, שהתכונה הזאת זה בעצם התכונה העיקרית, היחידה של הטבע, שעליו כל הטבע עומד, כמו על הבסיס, שמגדיר את הכל, ואפילו מוליד תכונות הפוכות לו, כדי לבטא את עצמו דרכן. התכונה הזאת מחזיקה בתוך עצמה את כל מחשבת הבריאה. זה שכל מוחלט, זה רגש מוחלט, זה תוכנית מוחלטת, שכוללת התחלה, אמצע וסוף, כמו אחד שלם. לא קיים בתוכו שום דבר בלתי נודע, הוא מוחלט, זה תכונת ההשפעה המלאה, ההתחלתית, זו תכונת ההתחלתית של הטבע, וכל מה שנוצר מתוכו רק בהתאמה מושלמת לתוכנית ולכוונה ההתחלתית שלו. לכן נאמר על זה שהאדם צריך להשיג את זה שהוא ירגיש את מציאות השם, שהכל מלא בכבודו, בגודל שלו, בתכונה הראשונית הזאת שמגדירה את הכל, שזו התכונה היחידה שבעצם כל יכולה, שמתוך הכוח הזה ומתוך התכונה הזאת כל העולם נברא מתוכו, וכל השאר זה רק תוצר מלאכותי מתוכו, זה משחק, כמו בשביל לבטא את עצמו, לבטא את הגדלות שלו, ולתת לאדם שכביכול מנוגד לו, לתת לאדם לתת את האפשרות בעצמו להפוך את עצמו לדומה לתכונה הזאת. כלומר, אם אנחנו יכולים להישען על משהו, אנחנו יכולים להישען רק על התכונה היחידה הזאת, תכונת הבורא, תכונת אהבה והשפעה, שבעצם ממלאת את הכל, אבל נסתרת מאיתנו על ידי התכונות שלנו המנוגדות, לא. אבל ברגע שהאדם מתחיל להרגיש אפילו קצת את ה... גודל השלמות המוחלטת של הכוח הזה, של התכונה, אז אין לו כל בעיה בשביל להתעלות מעל המלכות. ובהשגה של ההרגשה הזאת צריך להתבטא כל המרץ שבעבודת האדם. כלומר, במה המאמצים? אנחנו צריכים לשחק בכל המשחקים בשביל להתחיל להרגיש את השדה הזה שבאנו, את החלק הקטן שלו, כלומר, תחילת הנשמה שלנו. האדם צריך להבין שהדבר היחידי שחסר לאדם זה תכונת ההשפעה שנקראת אמונת השם. כלומר, אין בעולם שום דבר שחסר לי, חסר לי רק זה. אז כדי להשיג מצב כזה שרק זה מה שחסר לי, שאני תמיד אחזיק כאן בראש, שאני תמיד אחזיק את המחשבה הזאת. נניח כמו... לאימא שחס וחלילה הבן שלה חולה בבית והיא צריכה ללכת לעבוד, אז היא נמצאת בעבודה ומתעסקת במשהו, אבל אנחנו יודעים שהכל בתוכה היא ברצונות שלה ובמחשבות שלה שם בבית ליד התינוק, והיא נמצאת כאן. אז ככה אנחנו צריכים כל הזמן, אנחנו בזה שאנחנו חיים בעולם הזה ועושים את כל מה שצריך, לדאוג ולשלוט בעצמנו. האם אנחנו נמצאים כל הזמן במחשבה הזאת? זה מה שנקרא פחד, יראה. התכונה הראשונה, תכונת היראה. האם אני נמצא במחשבה הזאת שאני צריך לרכוש את תכונת ההשפעה? צריך להרגיש מה זה, כמובן שבתוך עצמי. מחוץ לעצמנו אנחנו לא משיגים שום דבר ולא מרגישים. כלומר, הכיוון החשוב ביותר והמטרה החשובה ביותר והמטרה הקבועה שמגדירה את כל שאר הפעולות שלי. ושלא יחשוב על שום דבר אחר חוץ מהדבר העיקרי שיקבל תחת עבור כל המאמצים שלו, וזה לקבל את תכונת ההשפעה, האמונה בהשם. וצריכים לדעת שאין הבדל בין הערה קטנה לגדולה, עצומה שסובבת אותנו, וקטנה, מה שאדם משיג, סך הכל, מה שנקרא נר דקיק. כי באור אף פעם אין שינויים, וכל השינויים הוא בהכלים. בתכונות של האדם שמקבלים את האור העליון. כלומר, מזה עד כמה שאנחנו נוכל להקטין את האגו שלנו ונפנה בו מקום לתכונת ההשפעה. האגו שלי מכל תוך הרצונות שלי הוא 100% מהרצונות שלי, ואני בצורה הדרגתית אולי על ידי יגיעה כלשהי מושך כזה אור שנגיד משחרר 20% מהאגו שלי, והוא מתמלא בתכונת ההשפעה, והנה אני כבר קיבלתי 20% מתוך הנשמה שלי, מתוך ההידמות לבורא. נשמה נקראת חלק של הבורא בתוך האדם.
הסвет
והאור
абсолютен.
הוא מוחלט.
Он не меняет.
הוא לא משתנה.
Мы находимся в море света.
אנחנו נמצאים בים של אור. זה לא יכול להשתנות. זה יכול באיזושהי צורה חלקית להיכנס בי, ויכול לא להיכנס.
Он не меняется.
זה לא, האור לא משתנה מזה.
רק я.
רק אני משתנה.
Поэтому если человек способен
ולכן, אם האדם מסוגל להגדיל את הרצונות שלו, ההשתוקקות לתכונת ההשפעה, בשיעור זה הוא מגדיל את ההערה שנכנסת בו, בתוך אותם התכונות, הרצונות. עכשיו יש שאלה, במה אפשר להגדיל את התכונות האלה, כלים? בזה שהאדם נותן שבח והודיה לבורא בעיניים שלו, הוא מרגיש אסיר תודה על זה שהבורא קירב אותו אליו ונתן לו לפחות איזושהי יכולת להרגיש אותו, מה החשיבות של הקשר איתו עם הבורא.
можно попытаться сделать.
אפשר לנסות לעשות את זה בצורה פרקטית, אבל הדבר הזה לא כל כך מצליח, לא עובד. בפועל, מדובר על הקבוצה, על הסביבה, זה מה שאנחנו לומדים בבחירה חופשית. למה בכלל יש בחירה חופשית? למה היא ניתנה לנו? בשביל שאנחנו נוכל בעזרת הסביבה, נוכל לממש את המאמץ, היגיעה הקטנה שלנו, ולהפוך אותה ליגיעה גדולה. זאת אומרת, כשאני נמצא כאן, במצב הזה, המעבר הזה מהמלכות לבינה, במיוחד, בייחוד במצב הזה, אז בעצם מה שיוצא,
אפשימו אני מגוע של פרוויסטי,
למה אני לא יכול להעביר את התמונה? לא. טוב, שיהיה כך.
если я мне даётся всего лишь
точка
в сердце
בסך הכל יש לי נקודה שבלב
в моём огромном эгоистическом сердце
בתוך הלב האגואיסטי הענק שלי
и эту точку мне надо увеличить
ואני צריך להגדיל את הנקודה הזאת
увеличить я её могу это
להגדיל אותה אני יכול
капля семени из которой
זה אפשר להגביל את זה לטיפת של זרע שממנה נולד האדם זה תכונת השפעה קטנה שלא מסוגלת לשום דבר זה אפילו לא תכונה של השפעה אלא מה שנקרא ההופכיות מההשפעה זה נקרא אחוריים של השפעה זאת אומרת אם אנחנו את תכונת ההשפעה יכולים זאת אומרת מדובר ברצון
желание, которое имеет свой
рацион, שעכשיו הוא מקבל,
имеет свойство получать, но которое
נמצא בתכונת הקבלה, אבל רצון שיכול בעזרת האור העליון, אם הוא יגיע אליו, מה שנקרא אור מקיף, האור שמקיף אותו, זה רצון שיכול להפוך אותו לרצון להשפיע.
טריגר,
זה
приключатель.
טריגר כזה, מתג. או שיש בו תכונה רק לקבל,
или свойство отдавать.
О лашпия.
Так вот, как я могу это сделать?
Им как? Как они я могу לעשות את זה?
С получением.
להחליף את עצמי, מי לקבל ללהשפיע.
Вызвав высший свет, אור מקיף.
אני דז שאני מזמין על עצמי את האור העליון, האור המקיף, בשביל זה אני צריך קבוצה.
огромное количество вот таких вот.
כמות גדולה מאוד של נקודות כאלה שבלב.
от которых я могу
שמהם אני יכול את הנקודה שבלב שלי
вот она здесь
הנה היא כאן
получить дополнительные силы
אני יכול לקבל לתוכה כוחות נוספים
при этом решаю какую задачу
מה אני משיג בזה איזה בעיה אני פותר אני פותר פה הרבה מאוד דברים בדרך אני מבטל את עצמי ביחס לקבוצה
אנולירую
מבטל את עצמי ביחס לקבוצה.
Я получаю от группы.
אני מקבל מהקבוצה.
важность.
חשיבות.
Вот это то, что он говорит здесь.
זה מה שהוא אומר פה.
Поэтому человек способен увеличить свои килим в той же
ולכן האדם מסוגל להגדיל את הכלים שלו.
Вопрос в чём, как
בזה הוא מסוגל להגדיל את כמות האור שנמצאת בו. השאלה היא במה הוא יכול להגדיל את הכלים שלו בזה שהוא נותן שבח והודיה לבורא. זאת אומרת, לתכונת ההשפעה, שירגיש אסיר תודה על זה שהבורא קירב אותו אליו, שנתן לו קצת להרגיש אותו, כלומר את הבורא עצמו, ויחשוב על זה כמה שזה חשוב, הבורא. כל זה קורה מהקבוצה. אין שום אפשרות אחרת להרים בתוך עצמנו את החשיבות הזאת. ואז ודאי שהוא יוכל לקרוא את עצמו, לקלוש את עצמו מהסביבה הרגילה שלו. וכמה שיותר הוא נותן לזה חשיבות, כך נהיה הרצון שלו, הכלים שלו, כך הוא מרגיש בהם יותר הערה של תכונת ההשפעה. זאת אומרת שכאן אנחנו קיבלנו בעצם ביטול עצמי, חשיבות הקבוצה, ערבות, זה מה שכתבנו קודם, וכן הלאה. אבל בגלל שהאדם כל הזמן מרגיש את עצמו רק בתוך הרצונות שלו, הוא אף פעם לא מסוגל להעריך את הקשר האמיתי שיש בינו לבין הבורא, משום שאם אנחנו נמצאים אנחנו נמצאים בתוך איזשהו שדה של אור עצום שהוא לא מובן לנו, אפילו בואו לא נצייר אותו בצורה כזאת, אלא פשוט מדובר על שדה עצום של אור, שדה עצום של אור.
Если мы в нём находимся, то мы можем
ощутить. אנחנו נמצאים בתוכו.
Можем ощутить.
אבל אנחנו יכולים להרגיש
то, что получаем в себя.
את מה שמקבלים בתוכנו. כמה שאני מסתיר את האור הזה, שם עליו מסך, ככה אני מקבל. הכמות הזאת זה משהו שאני יכול להעריך. זאת אומרת, זה מה שנקרא הנשמה שלי.
И только это
ורק זה מה שיכול להיות בי, זאת אומרת מה שאני יכול להעריך, למדוד, למרות שכל הדבר הזה כן נמצא סביבי, זה מורגש על ידי רק כאור מקיף הסובב שמקיף אותי קצת בצורה מסוימת על ידי הרצונות החיצוניים שלי. ומשום שאדם מרגיש רק מה שנמצא בתוך הרצונות שלו, זאת אומרת מה שנמצא בתוך הנקודה הזאת, אפילו יכול להיות שזה כבר לא נקודה אלא זה כבר כלי שלם שאנחנו יכולים לצייר אותו בצורה כזאת, אבל בכל זאת הוא מרגיש רק את מה שמקבל בפנים. הוא אף פעם לא מסוגל להעריך את הקשר האמיתי בינו לבין הבורא. זאת אומרת, איפה הוא נמצא בפועל? באיזה מקום? כלומר, זאת אומרת, באיזה ים? מה זה הים הזה? הוא אף פעם לא יכול להעריך את זה עד שהוא לא יהיה שווה לחלוטין. זאת אומרת, שימלא בעצמו מתוך הכלי הנקודתי הקטן שלו, שהוא יעשה עבודה גדולה מאוד, ואז כל הים הזה ייכנס לתוכו. זאת אומרת, הרצון שלו, הרצונות שלו יהיו, הם כאלה גדולים, שאם הוא מפתח אותם נכון, אז הוא ישיג מצב שהוא יהיה שווה לחלוטין לים הזה של האין סוף, של האור. בשיעור זה, שהוא מעריך את הקשר הזה עם הבורא, בשיעור שהוא משיג את מעלתה וחשיבותה, לפי זה הוא מתקדם הלאה, מפתח הלאה את הרצונות שלו, ובצורה כזאת הוא יכול להיות ראוי לזה שהאור יישאר ברצון שלו תמיד ובהיקף המלא שלו.
Вот немножко из того, что он здесь говорит.
זה קצת על מה שהוא מספר לנו פה. ודאי שהמאמר הוא הרבה יותר עמוק מזה, אבל במידת ההתקדמות שלנו, אנחנו נוכל לעבור את לקרוא שוב את המאמר הזה בדרגה הבאה. שאלות.
Как мы будем вопросы задавать и слушать?
באיזה צורה אנחנו נשאל שאלות? מי המנהל פה?
זה סידית רוקוודיטель.
המנהל יושב מאחורה. הוא צריך לשבת מקדימה.
Задавайте вопросы, кто будет сюда подходить.
Ага.
מי שישאל שאלות יתקרב לכאן. הבנתי.
Можно, да?
אפשר, כן?
Прошу.
בבקשה.
Вот работай верой сверх разума.
העבודה, אמונה מעל הדעת, זה העבודה פנימית, עבודה בקבוצה. איך אני יכול להבחין בהבדל בין הפנאטיות לעבודה מעל הדעת? שדבר הזה כבר נולד בתוכי, ואני לא הבנתי איפה נמצא פה השכל בכלל.
надо не различать.
צריך לא להבדיל, ובכלל, לא לנסות לעסוק באיזה חפירה פנימית כזאת, אלא כל הזמן להשתוקק להשפעת האור עליך. זאת אומרת, אני בכלל, אין לי... רגע, אל תעשו לי שום שינוי. זאת אומרת, אני בכלל, אני לא מתעסק בניתוח, אין לי שום כלים כדי לבדוק את עצמי, אין לי את הכלים האלה בתוכי, אין
לי...
מפעילים, אתם שומעים? אני לא רוצה שישנו שום דבר במידות שלי, תעזבו את המיקרופון שלי, אל תיגעו בו בשום דבר. וגם את הדינמיקה לא לשנות. אף אחד לא מבקש ממכם, תעשו רק מה שנדרש. זה מאוד מפריע לי. אני מפחד מפנאטיות. כן, אני מבין, אני מבין.
У нас нет инструментов для того, чтобы
анализировать, בשביל לנתח את עצמנו, לשלוט,
проверять,
לבדוק נכון,
свистит.
זה עדיין שורק.
У нас нет возможностей.
אנחנו הזדמנות, יכולת
быть самим себе правильным судьёй.
להיות שופט נכון לעצמנו. הדבר היחיד שעלינו לעשות במצב שבו אנחנו נמצאים, שאנחנו נמצאים עדיין בתוך המצב האגואיסטי המוחלט ואין לנו שום כלים אחרים בשביל לעשות משהו עם עצמנו, עלינו שיהיה לנו שתי תכונות מנוגדות, פלוס ומינוס, שנוכל ביניהם להשוות, להעריך. צריך להיות איזשהו סרגל מעלה, מטה, איזושהי חלוקה ביניהם, אין בנו את זה, אין בנו את התכונה השנייה, וההבנה של המרחק ביניהם, בין התכונות האלה, אין עדיין שום דבר מתוך זה, ולכן, כל המאמץ, ההגיעה שלנו, צריכה להיות, כמו שהוא כותב, על ההשתוקקות לקבל את האור העליון הזה. זה מה שאנחנו צריכים לנסות לקבל.
чтобы это свойство образовалось в нас.
שהתכונה הזאת תיווצר בנו, ברגע שהיא תיווצר בנו, גם אז אנחנו לא יכולים עדיין להעריך את עצמנו בצורה נכונה. אז אנחנו יכולים רק להשתוקק אל האור הזה, עם כל היכולות שלנו, על ידי זה שאנחנו מבינים את החשיבות שלו. ואז, כשנשיג כבר באיזושהי צורה מסוימת את תכונת הבינה, אז נוכל כבר איכשהו לדרג בתוך עצמנו את התכונה החדשה הזאת ביחס לתכונה הישנה, לאגו. אבל זאת כבר המדרגה הבאה. כן, זה כבר עבודה עם אורות בעולם הרוחני, כן, אבל בעולם שלנו, בקבוצה שלנו, אם אני ככה ננעלתי וממש התנתקתי ונסחפתי לאנשהו,
אנולировать себя перед группой.
רק לבטל את עצמך בפני הקבוצה. אנחנו לא מסוגלים לעשות שום תנועה בעצמנו, בכוחות עצמנו. כל תנועה שהיא נכונה קדימה אל האור זה רק דרך החיבור. ולכן אנחנו נמצאים בעולם שלנו מנותקים לחלוטין, אגואיסטים לחלוטין, רק בשביל שתהיה לנו יכולת להתחיל להתחבר ובצורה כזאת בעצמנו להידמות לתכונת ההשפעה. וזה אומר לנתק את השכל, לנתק את השכל, הביטול, אני שואל, בגלל זה אני שואל על אמונה מעל הדעת, לא, בשום אופן, אז לבטל את עצמך בפני הקבוצה, זה אומר לבטל את האגו שלנו, זה אומר לבטל את הדחייה שלנו מאחרים.
к людям, которые меня окружают в группе, потому что они избраны творцом для того, чтобы я являлся вместе с ними.
הרגשה הזאת שלי ביחס לאנשים שאיתי בקבוצה, בגלל שהם נבחרו על ידי הבורא להיות איתי באותה הדרך, אבל אני כביכול לא מעריך את זה, כאילו דוחה מעצמי את מה שהבורא נתן לי אמצעי להשיג אותו. זה לא לנתק את השכל, להפך, כשאתה תתקדם קדימה בצורה כזאת, השכל שלך יתרחב, ממש לא, זה ממש לא פנאטיות. אתה התבלבלת שם במשהו, כן, בגלל זה אני שואל, לא. צריך לבטל את עצמך בפני הקבוצה, זה לבטל רק, זה תראה, קודם כל, אתה לא מבטל את עצמך בכל השאר הדברים שבעולם. אתה יכול להיות שם איש עסקים מאוד מוצלח, או מה, לא חשוב מה. אתה, ביחס לקבוצה, שום דבר מזה אתה לא מבטל. רק דבר אחד. רק דבר אחד. רק את ה...
важность творца
как это חשיבות של הבורא זה מה שיש בקבוצה רק את זה אתה צריך שום דבר חוץ מזה חשיבות תכונת ההשפעה במידה הזאת האור משפיע עליך אתה נמצא באוקיינוס של אור אבל אתה לא מרגיש אותו סביבך אתה יכול להרגיש אותו אך ורק במידת ההתעוררות אליו לאותה תכונת ההשפעה אבל מאיפה אני בתוך האגו שלי בתוך אגואיסט כמוני מאיפה תהיה לי השתוקקות כזאת לתכונת ההשפעה עם הסביבה שלי תגיד לי תראה לי את זה שזה מאוד חשוב זה מה שנקרא ערבות אם ככה זה יוצג בפניי שזה מאוד חשוב אז אני ארצה אני ארצה את תכונת ההשפעה הזאת אשתוקק אליו ואז הדבר הזה ייווצר בי ואז כבר יהיה לי קל ללכת בעצמי תקחו את כל השכל הזה שאתה מפחד כל כך לאבד וכך על ידי השכל הזה שלך תתחיל לבדוק שוב את המצב תשמע שוב את השיעור ואז אתה תבין שזה ריאלי שזה אפשרי צריך להבין נכון את כל ההגדרות ולהבין בדיוק לאן אני פונה למה איך ואז אתה תראה בתוך עצמך תתחיל לגלות את התכונות האלה תודה בבקשה.
Как-то скорее код какой-то свет на тобой работает. С другой стороны.
Говори в микрофон.
С другой стороны.
Дабер בתוך המיקרופון.
שמעתי связываются.
מצד שני המילים בתוך בתוך שמעתי הם נכנסים בתוך איזשהו טקסט.
Написано, что каждая статья это 125 ступеней.
מצד אחר כתוב בפתיחה ש כל מאמר מכיל בתוכו את כל 125 המדרגות, אפילו אם זה כמה שורות. אתה יכול להגיד איך בדיוק המכניקה של הספר הזה עובדת, איך להשתמש בספר נכון. להשתמש נכון בספר שמעתי, קודם כל זה אומר לנסות לשכתב את הספר. או בעל פה או בכתב. בשביל עצמך.
всячески переделывая всё более и более верно
определение каждого слова. כל פעם לנתח מחדש, לכתוב מחדש את ההגדרות יותר ויותר נכון. מה זה אומר להרגיש? להרגיש משהו זה אומר לקבל את התכונה הזאת. משום שאני מרגיש
чувство
במידת הרגישות שלי לאיזושהי תכונה שחור לבן אדום מתוק מלוח השפעה קבלה אהבה שנאה זה הכל מורגש בתוכי זה לא קיים מחוץ לי מחוץ לי יש רק אור שיש בתוכו ממש את כל המידע את כל הרגשות באותו המידע שאני מפתח בעצמי הרגשה, נגיד הלב והשכל, מוח, באותה עמידה אני מרגיש את האור הזה בלב ויכול להעריך אותו בשכל. באותה עמידה אני מבין אותו. דקה, רגע, מה זה אומר? אני מבין את האור? לא, אני לא מבין את האור שנמצא מחוץ לי. אני מבין רק את ההידמות שלי אל האור.
у меня желание
הרצונות שלי מתחלקים ל-613 רצונות. אני צריך את ה-613 רצונות האלה להתחיל להרגיש בהדרגה. מה זה אומר להרגיש? זה אומר למצוא בתוכי, לבטא ולהרגיש בתוך כל אחד מהם את תכונת האור, תכונת ההשפעה במקום תכונת הקבלה. וזה מה שנקרא קיום 613 מצוות בתיקון הנשמה.
каждое свойство оно другое
כל תכונה שונה אחת מהשנייה תראו אפילו כמה בעולם שלנו הקטן הזה כמה יש כמות מאוד מאוד גדולה של תכונות באדם רצונות מחשבות הרגשות
это всё во мне.
זה הכל זה נמצא בתוכי. זה לא קיים כל זה בתוך האור, הוא פשוט מאיר. כמו אור השמש שמאיר, ואנחנו רואים בו כמות גדולה מאוד של חפצים, אובייקטים. ואנחנו מסוגלים להבחין את כל החפצים האלה ביחס לאור השמש. אבל אנחנו לא יודעים מה זה האור בעצמו. אם אנחנו יוצאים אל החלל שבין הכוכבים, אנחנו רואים שכל המרחב הזה חשוך, למרות שיש שם אור. שום דבר לא מסתיר את השמש, אבל זה בגלל שהאור לא נתקע בשום דבר. זאת אומרת, אם אנחנו נשים שם, נציב איזה משהו שם בדרך של קרני האור, אז אנחנו נראה. אבל אם אין, לא קיים החפץ הזה, אז אנחנו לא נראה את האור. זה לא שלא נראה את החפץ, אלא את האור אנחנו לא נראה. זאת אומרת, את האור אנחנו רואים אך ורק בצורה של איזשהו חפץ, של איזה אובייקט. האובייקט שמחזיר את האור, הוא נותן לנו הבנה על זה שקיים אור. ולכן, מחוצה לי, האור הזה שקיים, אני לא מרגיש אותו, אני לא יכול להעריך אותו בשום צורה. רק כשאני שם את עצמי בדרך שלו, רק בזה אני אתחיל להרגיש אותו בצורה שבה אני קיים. כך הכל מושג. אם כך, הספר שמעתי צריך פשוט לשכתב אותו, לקרוא אותו מחדש עם ההגדרות הנכונות, מה זה בורא, נברא, תכונת הבינה, לקבל, להשפיע, הכל, אמונה, תכונת ההשפעה.
точка в сердце зачаток
נקודה שבלב תחילת הנשמה העתידית אבל רק בצורה אגואיסטית עדיין וכן הלאה
так то не надо работать
כך צריך לעבוד עם הספר
ещё вопрос если есть если пойдём дальше
עוד שאלות אם יש אם לא נמשיך הלאה
вопрос про ощущение единения
שאלה על הרגשת הייחוד את המיקרופון צריך להחזיק כמו בגט כמו שאוכלים סנדוויץ' כך על תחושת הייחוד, אתה ציירת את הנקודה שבלב שמרגישה את הבורא, זאת אומרת, מלכתחילה אנחנו מרגישים איזשהו ייחוד כללי, והשאלה היא איך דרך ההרגשה הראשונית להתקדם להרגשה הבאה, להרגשה גדולה יותר של הבורא. מהרגשה של ייחוד לא צריך להתקדם לשום מקום, רק לייחוד גדול יותר. איך? המצב הזה
то нужное состояние,
זהו,
которое
המצב הנכון הנדרש שבתוכו אנחנו מבחינים הכל. אבל יש איזושהי הרגשה כזאת שכשאתה מתחיל להימצא בתוך זה, זה כאילו אתה לא זז, לא מתקדם לשום מקום, נתקע.
צף.
בתוך הייחוד לא מתקדם?
значит у тебя мало
может быть наслаждаешься я не знаю
יכול להיות נהנה מזה אני לא יודעת איך לבחור נכון את המילים אבל נראה שצריך להתקדם הלאה וכאילו הרגשה של ציפה באוקיינוס לא לא זה לא נכון על ידי השגת האיחוד אנחנו צריכים להשתוקק להשיג את תכונת ההשפעה
реально ощущать.
אנחנו צריכים להרגיש בצורה ריאלית את תכונת ההשפעה.
ישתנו должно быть в нами в нас прогрессировано.
זאת אומרת תכונת ההשפעה צריכה להיות מדורגת בתוכנו.
אנחנו уже не
בתוך הרצון האגואיסטי שלנו. הוא כבר לא רצון אגואיסטי. מבחוץ, אבל בפנים זה רצון לקבל. וכך, בצורה כזאת, בתוך הרצון לקבל, אנחנו צריכים להגדיר, להבחין בצורה מדויקת כמה יש בנו רצון להשפיע. זאת אומרת, הדבר הזה נשקל בצורה פנימית. אני לא שומע מה את אומרת. הדבר הזה נמדד, נשקל בפנים, בתוך האדם, כשהוא מתחיל להרגיש האם הוא משפיע או לא? כן. כן, ככה זה נשקל. בבקשה.
We always have the problem with newcomers explaining why we're controlled by reception and why our nature is so opposite to the creator's. How would we explain this to, you know, people that are just starting on the path?
תמיד יש לנו בעיה להסביר לחדשים איך אנחנו...
У нас всегда есть проблема, когда мы объясняем новичкам то, что творец он отдача и то, что он
יש לנו בעיה להסביר לחדשים זה שהבורא הוא משפיע ושהוא מסתיר את הטבע האמיתי שלנו מעצמו. איך אנחנו יכולים להסביר לחדשים למה הוא מסתיר את הטבע האמיתי שלו מאיתנו?
Творец ничего от нас не скрывает.
הבורא לא מסתיר מאיתנו שום דבר. אנחנו נוצרנו כאלה שאנחנו נסתרים מאותה תכונת ההשפעה מלכתחילה.
То есть.
כלומר,
вот это граница света.
זה הגבול של האור העליון.
И затем существует много
всяких его לאחריו יש כל מיני
его как бы делений.
יש כביכול כל מיני חלוקות שלו.
Это творение.
זה כבר הנברא, הבריאה.
Это всё творение.
זה הכל בריאה.
которая состоит из уровней авиют 0
שזה מתקיים מרמות של אביות 0
0 1 2 3 4.
אני אפילו ציירתי אחד מיותר.
И это творение себя скрывает от света.
Свет
я нарисовал.
הבריאה הזאת היא בעצם נסתרת, מסתירה את עצמה מהבורא. אני ציירתי את האור מלמעלה, אבל זה יכול להיות גם מימין, משמאל, מלמטה.
Творение себя скрывает. Мы абсолютно эгоисты.
הנברא מסתיר את עצמו. אנחנו אגואיסטים מוחלטים. אם אנחנו נגלה בעצמנו את תכונת ההשפעה, אפילו בדרגת האפס, אפילו בדרגה של האפס, אפילו בדרגה הזאת של האפס, אנחנו כבר נוכל להרגיש את הבורא כאותה תכונת ההשפעה. האגו שלנו מסתיר את זה. איך שאנחנו מסתירים את האגו, אתם מבינים? הדרגות האלה, 0, 1, 2, 3, 4, 5, זה דרגת הרצונות שלנו.
вернее сила может быть желание.
אולי אפשר יותר נכון להגיד כוח הרצון. אותו כוח הרצון יכול להיות אגואיסטי, כשאני רוצה למלא את עצמי.
вот они все желания
שלי. הנה כל הרצונות שנמצאים עכשיו בתוכי אגואיסטים. ואותו הכוח
обратное
יכול להיות הפוך, אלטרואיסטי.
отдача.
השפעה.
как только я меняю в самом маленьком
איך שאני מחליף ברצון הקטן ביותר בדרגת האפס של הרצון, איך שאני משנה את תכונת הקבלה לתכונת ההשפעה, זאת אומרת לא את הרצון אני משנה אלא את הכוונה, למה, למי. הרצון עצמו אין מה לעשות איתו שום דבר. הרצון הוא לא מכוון. כשאני רוצה לכוון אותו לעצמי,
то я им пользуюсь как эгоист.
אז אני משתמש בו כאגואיסט.
А могу его исправить, использовать на отдачу.
אני יכול גם לתקן אותו ולהשתמש בו להשפעה.
Вот это только имеется в виду, как только я
רק על זה מדובר. איך שאני מתקן את הרצון להשפעה, למה, למי, לקבוצה. שם אני צריך להתאמן איתם, להתאמן על היחס הזה. איך שאני עושה את זה, מיד מופיעה בי התכונה הזאת של האור העליון, ואני מרגיש שאני התחלתי במשהו להיות דומה לבורא. הדבר הבא, איך שהתמודדתי עם דרגת האפס הזאת, אז מופיעה בי תכונת ההשפעה בדרגה הבאה.
следующее свойство отдачи.
תכונת ההשפעה הבאה. או גדולה יותר. זאת אומרת, לא, סליחה, האגו הבא. זה האגו. וזאת היא ההשפעה.
разница между в намерении.
ההבדל פה הוא בכוונה. בכוונה לקבל, בכוונה להשפיע. אז גם כן, אני עושה אותו דבר. ואז זהו, כאן, אם אני מתקן בעזרת הקבוצה, בעזרת האור, מתקן להשפעה, אז שוב פעם, מתחיל למלא אותי האור. את החלק, החלק הבא שלי מתמלא. הבורא לא נסתר לשום מקום. אני נמצא בתוך אוקיינוס של אור. כאן, מסביב לי, קיים האוקיינוס הזה של האור. הכל תלוי בכמה שאני פותח את עצמי. הלאה.
Мой вопрос заключается в следующем.
השאלה שלי היא כזאת.
По мере исправления,
במידת התיקון,
приобретает свойство отдачи и
הנברא מקבל את תכונת ההשפעה, ועם כל מדרגה במידה גדולה יותר ויותר, עד כדי דבקות בבורא, השתוות התכונות. אם כך,
это бесконечная субстанция.
מה קורה?
созданная творцом.
מה קורה? הרי נוצרה התכונה הזאת של הקבלה האינסופית שאמורה לקבל דווקא את ההשפעה. הרי הדבר הזה נעלם. איזה תכונה נעלמת? תכונת הקבלה נעלמת? כן, כן, תכונת הקבלה. זאת אומרת, כל המבנה הזה, פלוס, מינוס, לא הרצון נעלם, הכוונה. הכוונה. רגע, אני מתנצל. הנה, בעל הבית, וזה האורח. וביניהם יש שולחן ארוך, ועל השולחן כל מיני מאכלים. כך, כן. ובעל הבית רוצה להעביר את כל זה, לתת את כל זה לאורח. אם באורח מתעוררת בושה או שם עוד כל מיני בעיות, אז הוא מציב תנאי. אני מתנגד, הוא עושה על עצמו צמצום, צמצום ראשון. זה נקרא אצלנו צמצום ראשון. הוא עושה צמצום, לא רוצה. זאת כבר תכונת הבינה. אני רוצה להיות בהשפעה, כמוך. ואחרי זה הוא חושב, איך אני יכול להיות בהשפעה? אני יכול להיות בהשפעה רק בזה שאני דווקא אקבל ממך, ואז בצורה כזאת אני אעשה לך טובה. אני אענג אותך. זאת אומרת, מה נוסף כאן? במקום שימוש אגואיסטי, שאני מקבל לטובת עצמי, נוספת תכונה אלטרואיסטית, קבלה לטובת בעל הבית ולא לטובת עצמך. אבל הרצון נשאר והוא גדל. הרצון גדל עד למידת האור, האור העליון, עד למידת הבורא. אבל בכל זאת, בגמר התיקון,
творение сливается с творцом.
הנברא הוא בדבקות עם הבורא. כן. ואז יוצא מתקבל משהו אחד. מתקבל רק תכונה אחת, תכונת ההשפעה. ואותו ההרכב, המרכיב הזה של הקבלה, הוא נעלם שנברא. לא. איך אתה יכול לתת אם אתה לא מקבל? אתה נברא. התכונה שלך היא לקבל. רק על ידי זה שאתה מקבל, אתה יכול להשפיע. אבל אם אני כנברא, אני הגעתי לדבקות עם הבורא, אתה הגעת לדבקות איתו על ידי הכוונה שלך, ולא על ידי המעשה שלך. המעשה שלך הוא לקבל. אם מישהו היה מסתכל עליך מבחוץ, בגמר התיקון שלך, הוא היה חושב איך הוא מקבל. את כל מה שהבורא נותן הוא דוחף בתוך עצמו. הוא הרי לא רואה את הכוונה שלך, הוא רואה שאתה המקבל. ורק הכוונה שלך היא להשפעה, וזה רק אתה והבורא יודעים, ולכן בעולם שלנו, אם אתה תפגוש מקובל, אתה לא תראה שם שזה משהו אלוקי מלמעלה, אלא אתה תראה שזה אדם רגיל. למה? בגלל שאנחנו לא רואים את הכוונה, וכל המעשים שלו יכולים להיות שונים לחלוטין, ואפילו יכולים להיראות לך אגואיסטים. הוא חי בצורה רגילה, משתמש בהכל כביכול לטובת עצמו.
намерение же вы не видите, он получает.
Эх, это хавана, אתה לא רואה, אבל הוא משפיע, הוא מקבל, אתה רואה שהוא מקבל רק את המעשים, אבל כל הכוונה שלו היא להשפעה. אבל הנברא בסופו של דבר מתחבר עם הבורא, מתחבר עם הכוונה. אבל הנברא נשאר נברא. וזה אומר רצון לקבל. תודה.
Желание получать не исчезает.
הרצון לקבל לא נעלם.
Творцом
זהו.
Создано желание.
הבורא ברא רצון, רק רצון. לרצון הזה יכולה להיות כוונה לקבלה וכוונה להשפעה. כוונה, רצון.
Мы играемся только с желаниями, только с намерениями.
אנחנו משחקים רק בכוונות, והרצון בכלל לא מעניין אותנו. זהו, ולא חשוב איזה רצונות אלה יהיו. מה, זה בכלל, זה לא משנה לי. הדבר החשוב ביותר זה להחליף מהכוונה הזאת לכוונה הזאת. בזה מסתכם התיקון.
А можно ли тогда
האם אפשר, אם כך, בכל זאת להגיד ש... למרות שאי אפשר, לא ברור כל כך איך לחשוב כך, שבבורא יש באיזשהו אופן גם כן תכונה של לקבל, או איזשהו כוח שמייצר את התכונה הזאת. כן, כוח שמייצר את התכונה הזאת יש, אבל את התכונה הזאת בעצמה לקבל אין בבורא. תודה. כן, הלאה. בוקר טוב, השאלה כזאת. כשאתה אומר שאפשר להתקדם במהירות כזאת להקדים את הבורא, הדבר הזה מעורר בתוכי איזשהו תחושה כזאת של זעם, כעס, כי מהניסיון שלי זה נראה לי שזה הפוך, כי נראה לי שאני משקיע יותר ויותר מאמץ, ואני רואה שדווקא מסביבי יש אירועים יותר ויותר שליליים. והשאלה היא כזאת, האם אתה לא יכול להסביר בצורה פשוטה כך שאני אבין איפה אותו הכפתור הזה, מה זה הדבר הזה, להשקיע כאלה מאמצים שאתה תוכל להקדים את כל המכות האלה? אני נגיד לא רוצה לקבל יותר מכות, אני הגעתי למצב כזה שאני לא רוצה לקבל יותר מכות, או שזה מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון, שאני כמו עכשיו מתבחין כמו ילדה עכשיו, איך, מה לעשות הלאה? באדם יש תקופות כאלה ולא פעם בחיים שלו, בחיים הרוחניים אני מתכוון, זאת אומרת בהתקדמות, אפילו למתחיל יש כאלה תקופות שהוא מאוד מאוד מפחד מייסורים, שהוא נזכר באיך מנערים אותו, איך זורקים אותו לאן שהוא, זה תקופות כאלה שהן התחלתיות בתחילת הדרך. ללכת לפני הבורא זה כאשר אתה בצורה מוחלטת כבר כמעט תיקנת את עצמך. זה ממש לא עכשיו. אני רק דיברתי על מה שקיים. לא תיקנת לחלוטין, אלא אתה נמצא במימוש נכון. זאת אומרת, זה עובד כך. זה האדם עם הרצון שלו ועם הנקודה שבלב. הוא מתחיל לתקן את עצמו.
переходит к стадии
бина. Увер לתכונת הבינה.
И вот его сердце.
Вине.
В бине.
הנה הלב שלו בבינה. ובמקום נקודה שבלב.
У него уже сейчас есть.
יש לו כבר תכונה של בינה.
свойство бины.
תכונת הבינה.
Они уже сейчас в нём.
זה כבר נמצא בו. זאת אומרת, שום דבר לעצמו. ומה הלאה? הלאה, יש תכונה הבאה. תכונה של לקבל על מנת להשפיע. תכונת הבינה היא שום דבר לעצמו. זאת אומרת, לחלוטין. זאת תכונת הבינה. וזאת תכונת הכתר. כתר זה הידמות מלאה לבורא. זאת מלכות.
Значит, каким образом достигается свойство?
זאת אומרת, באיזה צורה מושגת תכונת הכתר?
Вот это уже следующее свойство.
זאת כבר התכונה הבאה. זה כשהוא בצורה מוחלטת לחלוטין.
זה идёт на на получение ради отдачи.
הולך לקבל על מנת להשפיע.
Вот здесь на этом отрезке.
כאן בחתך הזה.
На этом отрезке. Когда у него нет ничего своего.
במקום הזה כשאין לו שום דבר לעצמו.
Это свойство полной отдачи.
משום שבינה זה תכונה של השפעה מוחלטת. אז כאן הוא מתחיל לחשוב. ради отдачи. לקבל על מנת להשפיע. כמו שעכשיו דיברנו על האורח והבעל הבית. על מנת להשפיע.
Как это возможно?
איך אפשר לעשות את זה? הוא מתחיל, הוא משתדל ללכת קדימה על ידי זה שהוא משיג את הבורא. זאת אומרת, אני רוצה לדעת, אני רוצה לקבל את התוכנית, מחשבת הבריאה, אני רוצה לממש אותה יותר מהר ממה שהיא מגיעה אליי. זאת אומרת, והנה, מגיעה לי הזדמנות ואני מממש אותה. אחרי זה מגיעה לי הזדמנות נוספת ואני ממלא אותה. אני לא רוצה להתקדם בצורה כזאת, אני רוצה בעצמי להיות מייצר. אני רוצה בעצמי לחפש באיזה צורה אני יכול להנות אותך בצורה מקסימלית. אורח ובעל הבית, האורח הוא חושב איך אני יכול בצורה מקסימלית עכשיו לתת לבעל הבית. הנה, אין לי הזדמנויות נוספות, אבל באיזה אופן כן הייתי יכול? זאת אומרת שהוא מתרומם מדרגה, מדרגת הבינה לדרגת הכתר. שלושת הרמות האלה, מלכות, בינה, כתר, הוא רוצה להתרומם לרמת הכתר. זאת היא התנועה שלו, בסך הכל, אתה מבין? זאת היא בסך הכל התנועה שלו. הוא רוצה להשיג בזה שהוא נמצא בכתר, בראש, במחשבה. הוא רוצה להשיג את המחשבה הזאת, את התוכנית, ולממש אותה בצורה עצמאית. זאת אומרת, ההשתוקקות שלו היא לזה שלא להיות, אפשר להיות מקבל, לקבל. אפשר לרצות להשפיע או לא לקבל בהתחלה. אפשר, בוא נצייר כך. לא לקבל. אפשר לתת.
так вот, устремление к отдаче.
אם ככה, השתוקקות להשפעה, במה זה מתבטא? בזה שאני רוצה בעצמי, בצורה עצמאית, להבין, ליצור בתוכי את האלגוריתם של הפעולה הזאת. איך אני יכול עוד, איך אני יכול יותר, כשאני מרים את עצמי, אני דוחף את עצמי לבד. רק אז אני מתרומם מהבינה לכתר, אבל זה בכל אופן, זה לא לעכשיו, לא בשבילנו. אבל טוב לדעת על זה.
Спрашивай дальше, если я не
Ты шал, а ла, им ло нити ала кол.
Если честно, я не понял.
Им лагит это эмет. Ло эванти. А я на Эх, это что кокучели? Они ло.
Предыдущим в самом первом вопросе.
Они алзани ти ба кодем ба шала ришона. Им ата роце бцуа нхона. לממש את ההשתוקקות שלך, אתה צריך להשתוקק לקבוצה, וכל מה שתקבל בשביל להתקדם קדימה לבורא זה רק מהקבוצה. אתה בתוכך, בעצמך, אין שום רצון, שום מחשבה נכונה לזה. וכל מה שתקבל מהקבוצה זה הכל קדוש. זאת אומרת, זה בטוח דוחף אותך לבינה. בינה נקראת תכונת הקדושה, השפעה.
То есть если происходит
אם כך, זאת אומרת, אם ממשיכים לקרות כל מיני אסונות בחיים, זאת אומרת שאתה מתקשר מעט עם הקבוצה, לא מספיק נכנס אליה. תודה.
סרגיי, ולדיווסטוק.
סרגיי מוולדיווסטוק.
דוד קטוק.
הנה יש איזה תמונה כזאת, כן? יש מחבש, הוא שמה דוחף, ושמה יש כל מיני חמורים כאלה שבורחים ממנו, נו, מי שבורח, אז
הוא
מבין שהמחבש הזה רומס אותו לתוך האספלט. איך לעשות את ההצעה הזאת נכון, כך שקבוצת החמורים האלה שבורחים, שנגיד שהם יודעים לאן לברוח, הם כמו, איך הם יכולים להאיץ את הריצה שלהם? איך, איפה זה? ההאצה הזאת. מה זה, איזה מזון צריך לתת להם? איך ליצור את זה אולי? איך למצוא את זה, לעשות?
не слышите, что вам говорят.
חברים, אתם לא שומעים מה אומרים לכם. השיטה היחידה להשתוקק קדימה זה מה שאתה מקבל מהקבוצה. כוח חשיבות המטרה. ואז תשתוקק. ואתה תשתוקק קדימה, זה אומר למרכז הקבוצה, לחיבור ביניכם. וביניכם, בפנים, אתם תגלו את האור. וזה לא מכבש שרומס אותך על הדרך הזאת. לאן הדרך הזאת מובילה? פנימה, לחיבור. והכוח לחיבור אתה מקבל רק מאותו החיבור, מהקבוצה. והמכבש דוחף אותך, רומס אותך לזה, הבורא. וכל מה שאתה יכול לקבל, אתה יכול לקבל רק כשתשתוקקו ביחד לנקודה אחת. הנקודה הזאת שבתוככם נוצרת, זה תחילת הכלי המשותף שלכם. לאף אחד אין כלי משלו. הנשמה היא אחת. בכלל, נוצרה על ידי הבורא נשמה אחת בלבד. כן, זה מה שאני מתכוון אליו. זאת אומרת, לא צריך לשנות שום דבר. הגעת על הקבוצה ותישן שם, כן? אני אמרתי לך לישון. לדעתי אני אמרתי לך בעזרת המכבש להריץ, לדחוף את עצמך למרכז הקבוצה. כשאתה בעזרת אותו המכבש דוחף את עצמך למרכז הקבוצה.
То есть как идёт
כלומר,
нет, убегать.
איך מתקדמים בקבוצה, זה לא לרוץ קדימה, אלא המכבש הזה, זהו, זאת הכוונה המשותפת שלנו? כן. או המכבש של הטבע, שדוחף אותך מאחורה, הבורא, או המכבש של הקבוצה, שימשך אותך קדימה, יסחוב אותך, אחד מהשניים. או כוח שלילי או כוח חיובי להתקדמות. אין לך ברירה אחרת. האגו שלך הוא פסיבי לחלוטין. הוא לא רוצה שום דבר רוחני. הוא כל הזמן נשען. אם אתה רוצה לעורר אותו בעצמך, רק דרך הקבוצה. ואם לא תעורר, אז יעוררו אותך בכל מקרה. בעזרת מקל אל האושר. תודה. לא צריך להגיד תודה על זה.
הלאה. תמיר ממוסקווה. רב, מה אדם יכול לענות על השאלה של האגו, מי זה הבורא שאני אקשיב לו? ומה זה אדם יכול לעשות? מי השם ששמע בקולו? זה מה שהאגו שלנו שואל. מה אנחנו צריכים לעשות? שוב פעם, לאדם אין כוחות משל עצמו כדי לנוע נכון, רק ליפול תחת השפעה הנכונה של הסביבה. אתם החבר'ה איכשהו לא קולטים את זה, אתם לא מבינים שבאף אחד אין שום כוחות. מה, הניסיון הרב שנים שלכם לא מוכיח לכם את זה? אתם צריכים עוד הוכחות? לא תהיינה. כל אחד הוא אגואיסט. עד שהוא לא יכופף את עצמו כלפי הקבוצה, הוא לא יקבל כוחות להתקדמות רוחנית. ואיך תוכל להתקדם אם אין לך את הכוחות? לא תוכל. אז יחסית לקבוצה הכל נפטר. לכן תכונת הערבות, להיות כאיש אחד בלב אחד וכך הלאה, זה תנאי הכרחי לקבלת התורה. כלומר, כשעברת את גלות מצרים, כשאתה מרגיש שאתה כולך באגו, אתה מנסה לברוח ממנו אבל לא מסוגל, הוא עדיין רודף אחריך ואוכל אותך. ואז ההר הזה של האגו, הר סיני, הר של שנאה, כשהוא פתאום מופיע מולך, אז אתה מתחיל להבין שאין מוצא אחר, רק איחוד, כמו איש אחד בלב אחד בתכונת הערבות. זה אלו שני תנאים שעוצבו מול האדם כדי לקבל את האור העליון, מה שנקרא תורה, הוראה של תיקון, שיטת התיקון. אם אתם לא משתוקקים ליצור את זה ביניכם, אז אין מה לעשות בכלל, שום דבר לא יצליח. אולי יצליח פעם על ידי מכות חזקות של הטבע, אסונות או מלחמות עולמיות, לא יודע איך, אבל זהו. מה אתם שואלים אותי איך להתקדם אם אתם בעצמכם לא עושים את הפעולה הזאת? אין עוד מאיפה לקבל.
нет в нашем мире ничего
специального.
Мы разделены между собой.
Бехванах, אנחנו מופרדים ככה בינינו על ידי האגו, שגם בדרגת העולם שלנו, איפה שאנחנו יכולים לפעול כביכול בצורה מכנית, נוכל להתגבר על זה. בקבוצה, לא רציתי, אני לא רוצה, הפרצופים האלה לא נעימים לי, אני לא רוצה לעשות כלום, מי הם בכלל, וזה בכלל לא שלי, וכך הלאה. דווקא אגו כזה של צרכן, אגו מגעיל, אותו מעליו אני צריך להתגבר. ואנחנו יוצרים כנסים רק בכדי שירגישו שזה יהיה מורגש, שהתנגדות, התגברות כזאת אפשרית לרגעים, שזה נעים, שזה טוב, שזה נותן לאדם ביטחון. איכשהו לברר את זה, לעורר את זה, ו... למשוך על עצמך אור עליון. אבל צריך כל הזמן לשחק בכנס הזה, בתוך הקבוצה. ולא מכיוון שאחרים מעוררים אותך, אתה צריך לעורר את זה. לא יהיו לכם ואין לכם כוחות להתקדם קדימה, כי אתם לא מקושרים ביניכם, זהו. לא, אני כתבתי את זה.
ничего другого ты не можешь придумать.
ואתה לא יכול להמציא שום דבר אחר. אתה לא יכול להיות איזה חכם במיוחד. יש אנשים שככה מתקיפים את תלמוד עשר הספירות, יודעים ספרים בעל פה. מה הטעם מזה? מה הטעם? אתם יוצרים קבוצה, אתם מנסים להתחבר ביניכם, או שלא. אם לא, אז כל זה שטויות. מה זה משנה מה הם כתבו? מה אני בכלל מבין מה כתוב שם? כל המדרגות האלה נמצאות בינינו. כל המדרגות, זה אני וזה אתה. מספיקים רק שנינו בשביל להשיג את עולם האינסוף. בביטול נגדי בינינו. ובינינו נמצאים חמשת העולמות האלה. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות ואדם קדמון.
Вот я двигаюсь к тебе.
הנה, אני נע לכיוונך.
Соединяюсь с тобой.
מתחבר איתך.
Или группа, допустим.
או עם הקבוצה. אתה. או קבוצה.
Это я.
וזה אני.
И двигаюсь от одного к другому.
ואנחנו נעים אחד מהשני, אני לקראתך. אני ככה מתעלה. זה 125 מדרגות. וזהו, אין שום דבר מעבר לזה. אם אתה לא לוקח את הכיוון הזה, אז אין לך מה לעשות. ואתם מתעסקים במשהו אחר. אז זה בכלל לא קבלה. זאת פילוסופיה או מיסטיקה או לא יודע מה. לכן גם אתם לא מסוגלים לתת הגדרות נכונות. תכונת ההשפעה נקראת הבורא. תכונת הקבלה זה האגו. אז
дальше
הלאה
что нужно просить
מה צריך לבקש מהבורא בצורה קונקרטית כשאתה כבר מכיר באגו כאויב העיקרי שמשמיד אותך אחרי זה אין מה לבקש. כלומר, מה, אז אתה עומד בשער הדמעות? לא, עזבו את שער הדמעות. מה אתם פה משחקים מולי בכל מיני משפטים שאני בעצמי לא יודע אותם? לא, זה כשאתה... מה, כשאת בוכה? כן, אז תבכי. אתם יכולים ללכת לבית קברות ולראות שם שער דמעות. לא, מה הפעולות הפנימיות של האדם כשאתה כבר מרגיש? אם כבר יש בך את הצורך הזה, אז אין לך מה לשאול מה לעשות. הצורך הזה מוביל אותך. ממה התחלת את המשפט? מה צריך לבקש מהבורא? לא, ברגע הזה. באיזה רגע? כשאתה מכיר כל שנייה שהאגו הזה הורס אותך, אז אין כבר מה לבקש. זאת כבר התפילה שלך. זאת כבר כל הבקשה. לא. אז בסדר, תבטאי את זה יפה במוזיקה. מה, זה מה שאת שואלת. כשמאוד כואב לי על הלב, מה אני צריכה לבקש? לבקש לך לשמוח. אוקיי, אני מפרידה ביני את האגו. אני שמחה שרע לא לי, אלא לאגו שלי. מה הלאה? ההרגשה שלך שבלב זאת הבקשה שלך. אז עוד הרבה זמן אני צריכה לבקש? אז כנראה שההרגשה שלך היא לא מלאה. אז מתי היא תהיה מלאה? מה לעשות? מה פעולות חיצוניות ופעולות פנימיות אני צריכה לעשות? כל הזמן להיות בזה, להטריד אחרים, מה לעשות? אסור להטריד אף אחד. לא שלא צריך, אסור. כלפי האישה, הדבר הפעיל ביותר זה להשתתף בהפצה. כיוון שתכונתה היא להוליד, להרחיב, לסדר. ואם זה כבר לא עוזר, אין כזה דבר לא עוזר, אז להתעסק בזה עוד יותר חזק, כנראה שעוד לא אספת את המסה הקריטית, אבל לא להשתדל בתוכך לסבול יותר, שכביכול בדרך הזאת להגיע לצעקה האמיתית. מה, פשוט לברוח לזה, לא לברוח לשום מקום, להתעסק בעניינים, ומה שתרגישי בתוך עצמך יתווסף בהדרגתי. האגו אוכל לי את כל המאמצים. יופי, אין כוחות, זה ניתן לך בכוונה, בשביל שתתני הוספה של השתוקקות קדימה. על חשבון של מה? הקבוצה ועבודה בהפצה. מהי קבוצה בקבוצה לאישה? בעלה זה קבוצה בשבילה? בעלה וגם קבוצת גברים. בכלל כולם ביחד. כמו אישה שמנסה לעזור לכולם. כמו אימא שמנסה לעזור לכולם. מה יש פה להסביר במיוחד? הם צריכים להיות בשבילך כמו אנשים הקרובים ביותר. לעזור ברוחני, בסידור הרוחני, בארגון הרוחני. תודה. אולי זה נשמע כמו איזה תירוצים, המילים שאני אומר, אבל אין לי עוד מה להוסיף. וגם לא תראו שום דבר מעבר לזה בטקסטים, פשוט להשקיע מאמצים גדולים יותר, ודווקא במקום הנדרש. לא לסבול ולסבול מזה שאני סובל מעט, ומתי יהיה לי מספיק ייסורים. אסור, אסור שתעוררו בעצמכם ייסורים במיוחד, ולאכול את עצמכם. לא, בשום פנים ואופן. אתם צריכים בקשר עם הקבוצה ללכת קדימה. והדמעות האלה, היסורים האלה, הם צריכים להיות מאוד לעתים רחוקות. אם הם נמצאים בכל הזמן, אז זה מצביע על עבודה לא נכונה. העניין הוא ש...
настоящее свойство отдачи
тхунат ашпа амитит
оно не вызывает слёз
и ло горемет ледмаот
но не может эгоизм плакать
клюмар эго ло мсугал левкот ки хасер ло тхунат ашпа
понимаете
אתם מבינים אתם בוכים על עצמכם
אני о том чтобы отдать другим
ולא על זה על זה שאתם רוצים להשפיע לאחרים
Вот это ещё надо определить.
אז גם זה עוד צריך לקבוע.
Постепенно придёт.
לאט לאט זה יבוא. בבקשה.
רב, такие вопросы, ну, на самом деле выяснения,
а שאלות כאלה ובירורים יש שקשורים ל
конкретно.
Это было сказано.
הזולת, וזה נאמר לפני זה שנה בשיעור, הזולת הוא זה שאני שונא אותו הכי חזק. אני לא יודע בהקשר למה אמרתי את זה, אפשר לקשור את זה לכל תופעה שבחיים. לא, זה דווקא נאמר בהקשר לעבודה הקבוצתית ולאדם שבקבוצה מאוד יכול להיות שדווקא את זה שאני הכי דוחה אותו מעצמי בצורה הטבעית, הוא דווקא בשבילי בתנועה האלטרואיסטית הכי קרוב לי. כי ככה עובד האגו שלי. איפה שהאוויות גדולה יותר, רצון שלילי באותו מקום יהיה גם רצון חיובי. אתה יכול לפתוח את זה יותר קצת, את המובן של שנאת חינם, להסביר יותר את המושג שנאת חינם. שנאת חינם היא אצלנו כלפי כולם, כי במקום שבו אני אוהב את עצמי, ואני אוהב את עצמי בכל הרצונות שלי, אז באותו המקום יש לי היום שנאת חינם כלפי כולם. למה שנאת חינם? כי ככה נבראתי. חינם כי ככה אני ברוי, ושנאה מכיוון שאני מוכן לנצל את כולם לטובתי. זה מה שנקרא שנאת חינם. אני מסתכל על כולם וסורק על ידי האגו שלי את מי אני יכול לנצל, איך ומה. נשים, גברים, עצים, חיות, את כל העולם. אני סורק אותו, ורק בסורק הזה שלי אני רואה אותם. כלומר, אני רואה לא את העולם, אלא דמויות, כמה שכל אחד מהם יכול להיות מועיל לי ובאיזה צורה. זה מה שאני רואה מולי. אני לא רואה פנים אמיתיות, צורות אמיתיות, תכונות אמיתיות. לא. אני רק רואה איך אני יכול לנצל אותם עכשיו. זה מה שמסונן על ידי האגו שלי. אז כלומר, דברים שקורים, אפשר להגיד שזה אין עוד מלבדו, וכל מה שקרה היה צריך לקרות, אני לא מבין באיזה הקשר אתה אומר את זה. לא, לא, לא. אני אמרתי משפט, אז אוקיי, בסדר, תחזור על זה. תודה.
Я хотела узнать, что вот
рацити ладат.
Мы приходим методика каббала,
это אנחנו מגיעים לשיטת הקבלה, ושיטת הקבלה זה חקר עצמי, חקר של התגובות שלי על הסובבים שלי. אז התגובה שלי של החיה שלי לסובבים.
группе она как бы
כשאני מתייחסת לקבוצה
я как бы от этого ухожу
и כאילו נסגרת
как бы нет
ואני בורחת מזה. אז מה אני יכולה לעשות? אולי אין אני לא סומכת לצאת מתוך עצמי ולעבוד עם זה,
чтобы как бы дальнейшего то обращаться, что исправлять,
בשביל כאילו לדרוש הלאה, לברר את הכוונה הזאת עבור עצמי, אבל לא לברוח ולא לפחד מהתגובות האלה. דווקא בשביל זה אנחנו צריכים את הערבות ההדדית, כשהאדם בטוח לגמרי שהוא יכול לסמוך על הקבוצה. ואת הקבוצה הוא צריך לתפוס לא בצורה הפיזית כמו שהיא קיימת, אלא גם כן פנימית, באיזה אופן היא נוצרה על ידי הבורא. לא משנה שאנשים משתנים שם, מתחלפים. לא משנה שהקבוצה הזאת נראית לא חלשה, מתחילה, לא חשוב. אם הוא מתייחס אליה, לחלק הפנימי שבה, איך שהם בפנים מחוברים ביניהם, למרות שהם עצמם אפילו לא מרגישים את זה. פשוט בתוכם יש מצב כזה. אז הוא בהסתמך על הקשר הפנימי הזה ביניהם, שלהם, כשהוא מחבר את עצמו לקשר הזה, הוא מקבל את כל הכוחות הנדרשים ואת ההרגשות ואת הידיעות להתקדמות. וזה במיוחד חשוב לנשים שאין להם מגע פיזי. אז תשתדלו להרגיש את הקשר הפנימי בין הגברים והנשים ובכלל כולם שבקבוצה העולמית. אתן נמצאות באיזה ריחוק מהמגע, הקשר הפיזי. צריך להשתדל להרגיש את הכוח הפנימי הזה שלנו, שנמצאת בתוכנו, שבה אנחנו קשורים יחד. למה? כי ככה הבורא מגלה אותנו. כי מה העניין? הרי אנחנו נשארים כולנו קשורים בינינו. הנה, ככה אני מצייר את המצבים האלה שלנו. הם כולם זהים, העולמות האלה. הם כולם זהים. הם רק כלפינו נבדלים. פה אני נמצא בחתך של העולם הזה, ואז חתך של העולם הבא, עד שאני לא משיג את העולם האינסוף, שבו כולם הכל כביכול קשור לנקודה אחת, בתוך נקודה אחת. מה זה אומר? זה אומר שהעולמות האלה, עולמות, זה רק יחסית כלפיי, ביחס אליי. הם קיימים ככה. ביחס אליי. הם לא קיימים. אנחנו בעצם כולנו נמצאים בנקודה אחת בעולם אינסוף. וכל העולמות האלה נקראים מהמילה העלמה. הסתרה. כלומר, הם נמצאים בתוכי, בתוך האגו שלי, שמסתיר אותי. ברגע שאני מתקן אותו, נניח ב-20%, אני מתעלה לעולם הבא. 40% עולם הבא, 60%, 80%, 100%. את מבינה? אין כאן כלום מלבד האגו שמסתיר אותי. או שאנחנו נמצאים בים של האור, זה אותו דבר. כך שאין שום דבר בינינו לבין האור. זאת אומרת, מה שמתגלה שאני לא יכולה לסמוך ולהיפתח כלפי הקבוצה, בזה נמצא לחץ של השדה, הלחץ שאליו אני צריכה לפנות. אם את משתדלת לפנות לקבוצה באותו מצב שהקבוצה נמצאת בצורה הטבעית, כלומר בעולם האינסוף, וזה היחידי שקיים, זה מה שכתוב, המצב היחידי הקיים. כל שאר העולמות יחסית אליי זה לא מיתוס, איך לומר, זה לא משלים את זה לחלום, כלומר לא מציאות, לא מציאותי. צריך להבין את המילה הזאת, לא מציאותי, כי גם העולם הזה הוא לא מציאותי. כלומר, הם בעצם לא קיימים, הם רק כולם כלפינו, ביחס אלינו, במידה של התיקון שלנו, בין המצב שלנו לבין התיקון המלא, אנחנו רואים את העולם שלנו, של הפרדה מוחלטת. אנחנו אפילו לא מבינים עד כאן, עד כמה אנחנו מרוקנים, אין בנו את ההכרה הזאת. אז בשביל שאני אתקדם נכון בקבוצה, אני צריך לראות את כולם מחוברים בנקודה אחת, מלאים לגמרי באור. ככה אני צריך להתייחס אליהם, וככה אני צריך לבנות את עצמי כלפיהם. לכן אני צריך להתקלל בתוכם. וכשאני מתקלל בתוכם, אני באמת מתחיל לרכוש במידת ההתקללות שלי, לא כמו שהם, הם יכולים להיות בדרגה הזאת. ואני, כשאני מחפש את הקשר איתם, בהתקללות בהם, נכנס פנימה, ומתחיל להרגיש דרגה אחרת. והיא נמצאת בהם, כי בעצם, באמת, הם נמצאים פה, דרך כל העולמות. וכשאני זז ככה קדימה, הם יכולים להישאר בצורה הפיזית שלהם פה. ואני חודר קדימה ורואה אותם שקופים בעולם האינסוף. עוד שאלה מנקודת מבט של אישה. אם אני חוקרת את עצמי, מקבלת תגובה. אני רואה שבסביבה של נשים אני מקבלת תגובה יותר ברורה, בצורה של קנאה, כל מיני כאלה. וכלפי החלק הגברי זה מתשתש אצלי, אין שם איזה ביטוי ברור. אז איך לבנות את זה נכון? ואולי יש בזה משהו, אולי איזה כיוון מיוחד שאני צריכה לעשות עם עצמי, אני רק לא מבינה את זה. אם את מרגישה את עצמך יותר ברור ויותר טוב בחלק הנשי, ומסוגלת למצוא שם את עצמך, אז בעיקרון לא צריך שום דבר מעבר, חוץ מלעזור לחלק הנשי, להעביר את הרצון שלהן דרך החלק הגברי. כלומר, למסור להם רצון נכון לתיקון. כמו אישה ששולחת את בעלה לעבודה, כי היא צריכה לעשות וליצור את הבית. אני מבינה שאני צריכה איכשהי להשקיע ולכוון את הפוקוס שלי כלפי קבוצת גברים, אבל יש לי פה ריקנות ואני לא מרגישה יחס לא שלי כלפי קבוצת גברים, זה הולך באיזו צורה אוטומטית. איך לקבל תגובה מקבוצה גברית יחד עם קבוצת נשים? תנסו להשפיע על החלק הגברי. ואז תצליחו להרגיש את התגובה, אבל לא בעצמך. תשתדלי. אין לי תשובה אחרת. תמיד התשובות מסתיימות כביכול באמצע, כי הן תמיד דורשות את המימוש שלכם. ובמידה שהם יתממשו כתנאי, אז אתם תרגישו תשובה בצורה של מצב, בצורה של מצב חדש. בבקשה.
каким образом
באיזה צורה
максимально
באיזה צורה אפשר בצורה מקסימלית ועמוקה להתקלל בתוך הקבוצה שקיימת בצורה מושלמת שהיא נראית לי במצבים שונים ומה הם שונים? מה, יש להם כוונה אחת או לא, פחות או יותר? בצורה פנימית כן, אבל נדמה לי, אז איפה אתה מחפש את ההבדל? מה, שהם בגובה שונה, שהם ברוחב שונה? מה אתה מחפש בהם? אז דווקא כלפי זה, מה שבכנס להתקלל עמוק בתוכם בצורה מספקת זה די קל, לפעמים זה יותר חזק לפעמים לא בזמן הכנס, אבל במהלך שאר החיים, והבעיה היא שגם קשה בעצמך להיזכר בזה בכלל. אז איך לעשות ואיך להתקלל הכי עמוק?
אני זנאיו,
אני לא יודע. אתה רואה את השיעורים שלנו מדי פעם? אני כל הזמן הולך בקבוצה. אז אם כך, אז תגיד לי, למה אתה לא שומע מה שאני אומר שם כל פעם? על הכוונה? מתחילת השיעור, וכל הזמן אני חוזר לזה. במעברים מחלק של שיעור לחלק הבא של שיעור, ועל מה אנחנו מדברים בזמן שיעור בכלל? אין לנו על מה לדבר מעבר לזה, חוץ מעל על זה שדרך ההתאספות, ההתחברות בינינו, למצוא את הכלי הרוחני הזה. כי הנשמה היא לא נמצאת בכל אחד מאיתנו, היא בינינו. אני מדבר רק על זה. כן.
так всё-таки каким образом вот
удерживать себя אז איך להחזיק את עצמך בכיוון נכון כל הזמן
да включаться потому что можно увлечься всякими
הכוונה לאן להתקלל לאן להתחבר כי אתה יכול להיות מוסך על ידי כל מיני דברים אחרים אתה חושב שאתה מתקדם נכון כי אתה הולך לקבוצה כל הזמן מתקדם העבודה הזאת היא הרי פנימית לא חיצונית אז איך אפשר להתקלל לחלק העמוק הזה ביותר איך לעשות את זה כל הזמן נכון בצורה קבועה אתה צריך כל הזמן בצורה מקסימלית לחדור לעומק הקבוצה אתה צריך להרגיש כל הזמן לחץ שאתה צריך לחדור יותר ויותר עמוק לתוכם להרגיש את הרשת הזאת שמחברת ביניהם להרגיש את הכוח הזה שנמצא שם להרגיש את תכונת ההשפעה הזאת שממלאת אותם במדרגות גבוהות יותר ולהבין שמה שאתה רואה היום זה הביטוי החיצוני האגואיסטי שלהם כלפיך, כמו שכל הפוסל במומו פוסל של האגו שלו אז אתה צריך לעבוד כל הזמן על זה ואנחנו צריכים להבין שאין לנו עבודה אחרת חוץ מעבודה על הכלים שלנו על הרצונות שלנו עד שהם לא מתחברים לאחד אנחנו לא מבינים על מה מדובר בכלל אבל כשאני מתחיל לאסוף אותם יחד, אז אני מתחיל להבין שאני לא צריך לדאוג לשום דבר אחר חוץ מזה, כי דווקא הרצונות האלה נותנים לי את דמות הבורא, את דמות ההשפעה. אותם אני מרגיש. אני לא מרגיש את האור עצמו. האור
свет я определяю как возбуждение
אני מגדיר אותו סך הכל כהמעורר את הרצונות, כמו שאנחנו לא מגדירים את החשמל כשהוא עובר דרך איזה מבנה, דרך איזה סכמה. אני יכול למדוד אותו, אני יכול להעריך לא אותו אלא את הפעולות שלו. כמו כן עם האור העליון, אני מעריך ו קובע רק את הפעולות שלו. והפעולות מוגדרות בתוך הרצון, במידה איך שהם משתנים, מתחברים ביניהם. רק ככה. לכן לא להיות, לא להסיח את דעתך מזה. אז איך לא להסיח את דעתי מזה? כי כשזה קורה, אתה מבין שזה בכלל לא אתה עשית, וזה ברור. על ידי מאמצים שלך לא ברורים בכלל, הם נתנו לך את האפשרות להיות מחובר לזה, שיחברו אותך לזה. אז איך אני אכין את עצמי שכל הזמן יחברו אותי? אולי בזה השאלה שלי, אני לא יודע.
У тебя хорошее желание.
יש לך רצון טוב.
Оно к тому же ещё и
והוא בנוסף לזה גם מחוזק על ידי פחד שזה ייעלם לך, שלא תשקיע מאמץ מספיק, שתהיה חלש יותר, או אולי תשכח. זה ראוי לשבח. אבל מעבר לזה כלום, אז מה לעשות? חפש אמצעים נוספים לתכונת היראה. הפחד מזה שאתה יכול איכשהו ליפול מהדרך הזאת בלי שתשים לב בכלל, איך שסוטים פתאום מהכביש. אתה יכול לסטות וזהו. מה צריך? שוב פעם קבוצה, שוב פעם לימוד, איזה תזכורות אינטנסיביות, השתתפות שלך בזה, שום דבר אחר. אבל זאת התחלה טובה. נקווה. תודה. והעיקר, העיקר, חוץ מזה, להיות בשמחה. בשמחה שכל רגע יכולים להזכיר לך על הדרך שלך. מצדך זה צריך להיות מלווה בתגובת השמחה שהבורא עושה איתך ככה. הלאה.
רב, עכשיו אנחנו נסיים פסנים.
ועכשיו אנחנו נשיר שיר. כן? טוב?
С тобой туда, где мир является мечтой, где нет нужды, страдания и бед, где вместе мы, и с нами высший свет. С тобой, мой друг, мы сможем все пройти, ведь стоит жить ради такой мечты. Улыбнись улыбками людей, растворись желания друзей. Пусть всегда горят у нас сердца, как одно, без края и конца. Давай, давай, для всех споем, мой друг. Давай, давай, изменим мир вокруг. Давай, давай, соединим сердца. Давай, давай, подними мне. Как один, united яхат, мир един, объединимся, брат, юнидас, объединение в этом, брат, наше спасение.
давай, давай. И в этом весь ответ. Улыбнись улыбками людей, растворись в желаниях друзей. Пусть всегда горят у нас сердца, как одно, без края и конца. Давай, давай, для всех споем мой труд. Давай, давай, изменим мир вокруг. Давай, давай, соедини сердца. Давай, давай, поднимем небеса. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла. Всех споем, мой друг, изменим мир вокруг, соединим сердца, поднимем небеса. Я Шакель, я Шакель, я Шакель.
נמשיך את השאלות. אני לא יודע. גם החלק השני של השיעור זה על הקבוצה, מה שאתם בחרתם. אפשר לקרוא, אפשר לשאול שאלות. בואו נמשיך עם השאלות, אם יש.
אנר מוסקבה גרופה.
אנר מוסקבה.
Вот такой вопрос.
קבוצת מוסקבה.
Постоянно как бы находишься в двух восприятиях.
כל הזמן אתה נמצא בשתי צורות של תפיסה.
Как точки в сердце,
צורה אחת אתה מקבל ותופס את כולם כנקודות שבלב, וזה מאחד אותך, נותן חשיבות מטרה.
תפיסה
שנייה שיש לך תמיד ספקות,
בפעולות
חיצוניות, שאנשים שם תמיד טועים, יש שם איזה בלבול,
וכך הלאה,
כמובן.
וכשאתה
עובר מצבים שונים כאלה, השאלה איך לבטל את עצמך נכון, מול הקבוצה, לתכונת ההשפעה, כן? בלי לשים לב מה שהאגו שלך מראה לך,
פשוט
לבצע את כל הפונקציות שהקבוצה אומרת לך, בלי לשים לב איך שהאגו שלך מראה לך את זה. ולמען מה, בשביל מה באת לתוך קבוצה? אתה כנראה שכחת. לא, למה? אתה באת בשביל לבטל את עצמך, ללמוד לבטל את עצמך מולם, ובמקום זה לקבל השתוקקות לבורא. נכון. כי לך בעצמך אין השתוקקות לבורא, ואף פעם גם לא תהיה, אם תהיה לבד. אתה יכול לקבל השתוקקות לבורא וחשיבות למטרה הזאת רק מהקבוצה. אז מה אתה צריך בשביל זה? להכניס את עצמך לתוכם, לא משנה. תנה איזה הם, מי הם. אם ההשתוקקות לבורא חשובה לך, תעשה את זה. אם אתה מתעסק בחשבונות אחרים, עניינך, אז תישאר בהם.
אז יוצא שאגואיזם,
בלי לשים לב למה שהאגו מראה לי, מה נכון ומה לא נכון, פשוט לבטל את עצמך ולבצע ולהחזיק מטרה. נאמר לך שהאגו שלך לא יכול להראות לך שום דבר נכון, אז מה יש להתחשב איתו? אז פשוט כל הזמן להיות בתוך כוונה ומחשבה ולהשתתף איתם כמה שאפשר, לבטל את עצמך בצורה מקסימלית כנגד הקבוצה. כן, אבל זה מה שקשור לעבודה בתוך הקבוצה ולא במפעל שלנו. שם, אם אתה איזה איש מקצוע במחשבים נגיד, או בדפוס או בהכנה של עבודות כלשהן, שם אתה צריך לעמוד על שלך. יכול להיות שבזה הם טועים. זה לא קשור לקבוצה, אל תתבלבלו. יש גם עוד שאלה, מה לעשות כש-24 שעות ביממה
אתה משתדל להיות בכוונה, אתה חושב על הבורא, ולפעמים יוצא כך שאתה לא מקדיש זמן למשפחה, לעבודה, ולמה הכוונה צריכה להפריע לך לפעול? כי כל העניינים החיצוניים האלה נהיים משניים ולא חשובים. אני מבין, אבל תבדיל טוב בין כוונה לפעולה. אתה חושב על כוונה כל הזמן פה, באיזשהו חלק של הראש, וכל השאר הוא בשביל לעבוד, להיות במשפחה, להיות גבר נורמלי. תנסה לעשות את זה. בהכרח חייבים למצוא שילוב נכון בין הכוונה הנכונה והפעולה. כמובן, כשהכוונה והפעולה הם משתלבים, אז בצורה טבעית, אבל זה טבע דומם כשהפעולה והכוונה מתאחדים. או חי, אבל זה לא האדם, כי האדם הוא המתעלה. למה אנחנו, שאנחנו בעצם חיות, הרי כך, לא? למה אנחנו, שאנחנו חיות, באותו זמן אנחנו גם בני אדם? מה מבדיל בינינו לבין החיה? כלום. חוץ מהלב והשכל. זה מוח וביטולים שבו, וכאן נקודה שבלב. שום דבר לא מבדיל בינינו. ומה זה הלב והמוח? הכרה. כלומר, הפונקציות הבהמיות האלה שלי, נניח פונקציות של החי, של העולם הזה. כלומר, מה שכל שאר האנשים עושים. וכאן אצלי זו הכוונה. כוונת ההשפעה. כלומר, עולם עליון. וזה מה שמבדיל אותי. לכן אני צריך להגדיר במדויק את ההבדל הזה. שאני יכול לפעול כמו שאר האנשים בעבודה ובבית ולא משנה איפה, ובראש תהיינה לי כוונות אחרות. כלומר, בכוונות האדם נבדל מהבהמה. עוד שאלה, איך לסדר נכון את הזמנים, והאם סדר היום הכרחי ונחוץ? אם אתה לא הולך לישון בלילה בשעה 10, והולך לישון ב-12, אז אתה מתעורר פחות טוב. אז הנה התשובה לשאלה שלך. רבש היה הולך לישון ב-9 בערב, אז זה היה חוק? זה היה חוק? וגם הוא היה נרדם תוך שתי דקות. אתה מרגיל את עצמך, זהו, אני ישן. כלומר, לא משנה איזה עניינים יש לי, אפשר להעביר למחר, עכשיו 9 וזהו. אם יש לך איזה אירוע משפחתי ואיזה חתונה שעד 2 בלילה, אין מה לעשות. טוב, זה מקרים יוצא דופן, אבל ברגיל 9, זהו. זהו, חוק. אני אומר לך, הוא התחתן, ויום למחרת, ואתה יודע, פעם הם חיו ולא היו אפשרויות לשכור דירה, הם חיו אצל ההורים של אשתו. זוג צעיר חוזר מהחתונה שלו, הולך לישון, נתנו להם חדר נפרד בהתחלה, ואחרי זה הכניסו לתוך החדר הזה גם דיירים, והם עברו לחדר המשותף עם ההורים, ככה זה היה נהוג פעם, לא נורא. אתה יודע, פעם חיו ככה, כולם בחדר אחד.
אז הוא,
פתאום בחור צעיר, נורמלי, חתן, אומר, אני צריך ללכת לישון ב-9. הרופא אמר לי. מה זאת אומרת הרופא אמר לך? מה יש לך? איפה נשמע דבר כזה? ככה אני חייב לעשות, כי אני קם באחד בלילה, הולך לאבא שלי ללמוד. והוואו הזה של האחרים לא השפיע עליו, אבל הוא הסתיר את זה עד לפני החתונה, כי אז הוא לא היה מצליח להתחתן, לא היה מצליח למצוא בת זוג. וזהו, וככה זה התקדם. אין פה שום ויתורים. גם אני לא מצליח לתאר לעצמי, אבל יש סדר יום אחר.
хочу часто смотреть
аналитику по телевидению. Я רוצה לראות בטלוויזיה הרבה פעמים אנליטיקה וכל מיני תוכניות כאלה, אז אני הולך לישון יותר מאוחר. אבל אחרי זה אני משלים.
С 9 до 11.
אני ישן אחרי זה מ-9 עד איזה 10:30 בבוקר, עוד שעה וחצי נוספים.
Но все равно надо спать
желательно. אבל עדיין, בכל זאת צריך לישון. שש שעות, לפחות חמש, מינימום. חייבים לישון, אחרת עצבים ולא יספיק לך. עדיין נדרשים המון אנרגיה. שש שעות צריך לישון, לכן סדר יום הכרחי, חובה.
הלאה.
הייתה לי עוד שאלה כזאת, כשאנחנו נפגשים במרכז, נגיד אחרי השיעור בוקר, יש לנו איזשהם אספות וכן הלאה, יש איזשהם הפסקות, ואנחנו דנים בכל מיני נושאים, לא נגיד כל מיני שטויות של העולם החיצון, כל מיני בדיחות, עוד כל מיני שטויות. האם צריך להתייחס, להגיב לזה, או בכל זאת, אני לא הייתי מתעסק בדברים כאלה. לא הייתי מתעסק בדברים כאלה בכלל. יש כל מיני, היו מקובלים גדולים, שהיו יכולים לדבר על שטויות, ובזמן הזה להחזיק את הכוונה בפנים, ובכוונה דווקא דיברו מחוץ כל מיני שטויות, בשביל עוד יותר להעצים את הכוונה למטרה, את החשיבות. אנחנו לא כאלה גדולים. אם אנחנו נדבר על שטויות, אנחנו נהיה בתוך השטויות האלה, ולכן אסור לעשות כזה דבר. כאן בעצם נמצאת כל הבדיקה, האם אתה נמצא בכוונה הנכונה בזמן שאתה מדבר שטויות או לא. אם כן, אתה יכול להמשיך לדבר באותה המידה שבה אתה נמצא בכוונה הנכונה. אבל יכול להיות ששווה אולי במקום כל הדיבורים הריקים האלה לדבר על השיעור נגיד או משהו, אפילו לא לדבר. לא לדבר עדיף כבר משיחה כזאת. שיחות כאלה זה נקרא קבוצת ליצנים. זאת אומרת, כשאתה מתקשר בצורה כזאת, זה כמו ליצנות. כן, אז עדיף לשתוק, לא להשתתף בזה. כן. בכלל, לאסור את זה בקבוצה. בקבוצה צריך לאסור משקאות אלכוהולים. חוץ מיכול להיות שם, אם יש, אני לא יודע, אני לא נגיד שם איזה 50 גרם לאדם או איזה משהו כזה, סמים. מדברים רק על המטרה. בקיצור, קבוצה זה קבוצה, מה יש פה? ברור. שהיא מתקיימת רק למטרה. הלאה. קודם כל, רציתי להודות על ההתרשמות החזקה מאוד שחיפה העניקה לנו וכל הקבוצות החיצוניות שצפו בנו בכנסי מראה והשתתפו יחד איתנו. תודה רבה על זה מכולנו. זה הורגש מאוד חזק. כמו שענית קודם על השאלות שרציתי לשאול, בעצם נשארת לי רק שאלה אחת. האם הבנתי נכון, החלק הנשי צריך לחשוב 25 שעות ביממה על הקשר בינינו, על הייחוד, ולדרוש באותה המידה שהגברים יגיעו לאותו הקשר, לאותו החיבור ביניהם, ייחוד, בצורה, בצורה פנימית, ולא חשוב באיזה מעשים, במה אתה עוסק בצורה חיצונית, אם אתה בעבודה, שבכל מקרה שהדבר הזה יוחזק בפנים, בתוכם, הכוונה צריכה להיות תמידית, בלי קשר למעשים. זה אחד. שתיים, הכוונה הנשית היא משפיעה חזק הרבה יותר מהכוונה הגברית. היא בסיסית. היא המגדירה. יש איזה פתגם עממי כזה גס, שאם האישה הזונה לא תרצה, אז הבעל לא יוכל, הגבר לא יוכל לתפקד. זה בעצם, האמת שזה אפילו לא משפט גס, זה ממש מגדיר בצורה ברורה את היחסים בתוך הטבע, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בזה.
И потом, вот, например, если, допустим, наш товарищ, он является металлургом.
Бонагайдим, если он из-за хавер, что... הוא עובד בברזל, יש לו עבודה מאוד מאוד אחראית. הוא לא יכול אפילו להשתתף בסקייפ או באיזה שיחות וירטואליות. איך אפשר למשוך את החבר? אני, את החברים, אני כאישה, לא יכולה שם להגיד להם כל מיני דברים. אתם יכולים לייעץ לחלק הגברי, אתם יכולים לשלוח להם מכתב. את יכולה לעשות, את יכולה לעזור בכל מיני צורות, לא חשוב, אפילו מי שעובד עם הברזל שם, הרתח, יש לו כל מיני חופש וכן הלאה. זה שהוא לא נמצא בכל יום בשיעורים בגלל העבודות שלו, נו, אז מה? אין מה לעשות עם זה. יש הרבה כאלה. הרבה עבודות מסוג זה. אני מתכוונת שאדם, כשהוא נמצא בכל מיני עבודות כאלה, הרי הוא לא יכול לזרוק את כל העבודה ולרוץ לראות שיעור. לא, אף אחד לא מוכרח לעשות כזה דבר. לא, ודאי שלא. אבל את כל שאר הזמן, דורשים מהאדם רק בקשר לזמן החופשי שלו. את מבינה? היה פעם מזעני שהוא חי במדבר, ופעם בחצי שנה הוא הגיע לירושלים בשביל ללמוד. זה היה עוד בעת העתיקה, בזמנים ההם. ולקח לו המון זמן ללכת עד לירושלים, והמון זמן לחזור הביתה. ובירושלים נשאר לו להיות רק יום אחד. זה האמת שזה היה אדם כזה פעם.
занимающийся один день.
וקראו לו הלומד יום אחד.
Один день, когда он приходил в Иерусалим.
באותו היום הזה שהוא הגיע לירושלים.
Всенародным днём обучения.
היום זה נקרא, היום זה הוא יום לימוד הלאומי, וכולם יושבים ולומדים ביום הזה, מקטן ועד גדול. מה בעצם זה בא להראות לנו, להדגיש, שזה לא משנה כמה זמן אתה מבזבז על הלימוד שלך, אתה מנצל את כל הזמן החופשי שלך. תודה.
Иногда бывают такие состояния.
יש לפעמים כאלה מצבים.
Ты не хочешь заниматься.
שבהם אתה לא רוצה לעסוק בהפצה. ולא רוצה לבוא לקבוצה. לראות את האנשים. וזה נראה שבכלל מוכן לעזוב את חוכמת הקבלה. אבל במקום זה אתה מעמיק, נכנס בתוך שמיעת השיעור ונכנס בתוך הזוהר דווקא. למה זה קורה? נראה שזה עוזרים לך לא ללכת, הבורא אוהב אותך. אבל בכל מקרה, אחרי קריאת הזוהר ואחרי ששומעים את השיעורים, בכל זאת צריך לפנות לחיבור. למרות שהאישה יש לה איזשהו חלק יותר פסיבי כזה בזה, אבל הרצון הנכון שלה, כמו שדיברנו עכשיו, כמו שדיברנו קודם, זה מה שמגדיר, קובע את הכל, ולכן אסור לברוח בכל מקרה.
הלאה.
יש לי עוד איזה ברור כזה קטן, אם אפשר.
רבי שמעון בר יוחאי
על הזוהר, כשרבי שמעון בר יוחאי גם במצב הגבוה ביותר נפל לדרגת השוק, על מה מדובר? זה איזשהו מצב שבו אתה מתמקח עם הבורא, זאת אומרת עם איזשהם כוונות. המצב של שמעון מן השוק
это состояние, когда
זה מצב שבו
с одной стороны человек
מצד אחד
осознаёт весь огромный האדם, который создан творцом,
מרגיש, מבין את כל האגו הענק הזה שנוצר על ידי הבורא. לפני המדרגה 125 הוא מרגיש את כל האגו. זאת אומרת, כל פעם אנחנו מרגישים את האגו יותר ויותר, אתה מבין? כדי לתקן יותר, כמה שנמוך יותר אנחנו נופלים, כך עולים גבוה יותר. נופלים יותר נמוך ועולים יותר גבוה, אתה מבין? יש איזו אמפליטודה כזאת שהולכת ומתגברת, מינוס ופלוס. אם כך, שמעון מן השוק, זה אומר שהוא נפל לנקודה הנמוכה ביותר, אבל הוא מכיר, מבין שהוא נפל, ורואה מהנקודה הגבוהה הקודמת, מהמצב הגבוה שהוא היה בו, בכל זאת נצייר את זה בצורה כזאת, יותר ויותר גבוה ויותר ויותר גבוה, ונפל עד לנקודה הנמוכה ביותר בשביל להתרומם. אבל הוא עדיין לא התרומם, כל זה נמצא לפניו. ברור, כן? זה עוד נמצא לפניו. והוא בעצמו נמצא כאן. כאן. זה שימון.
И оценивает это падение.
ומעריך, בוחן את הנפילה הזאת ביחס לנקודה הגבוהה הזאת הקודמת שהוא היה בה. ביחס לשום דבר אחר הוא לא יכול למדוד. מקובל לא יכול למדוד בשום צורה אחרת. זאת אומרת שהוא מודד כך. הוא רואה מאותה הנפילה הזאת שלו שהוא באמת, בוודאי גם ביחס להתרוממות, העלייה האחרונה שלו, כל הדבר הזה נמדד בחוכמת הקבלה בצורה ברורה, מדויקת. אדם שמתקדם קדימה, יש לו מדידות ברורות, מדויקות, והוא רואה שהוא נפל לרמה כזאת, הוסיף את האגו בצורה כזאת, ההבדל הזה בין המצב הזה למצב הקודם, זה נותן את המצב שנקרא שמעון מן השוק. ואז הוא מרגיש, אבל הוא מרגיש, הוא מבין, הנפילה הזאת שקורית לו, הנפילות האלה הן לא מנתקות אותו לחלוטין. הוא מבין שהמדרגה הבאה היא כבר מדרגת האינסוף.
То есть я понимаю, что я всё даю творцу
и אני מבין שבכל זאת אני נותן משהו לבורא ובסופו של דבר מתחיל משהו תודה, זהו, אין לי שאלה. כל ההשגות הרוחניות שלנו זה נקרא השגה, בגלל שגם אם אני מתנתק מהרוחני, הניתוקים האלה הם הכרתיים, מודעים. למה? אתה יכול לשאול בעצם, למה? אני הרי מנותק. אין בי אור. אפילו כשאין בי אור, אור החוכמה, יש בי אור החסדים. אני לא נופל לאגו מוחלט בלי כלום. אני נופל לתוכו בכל זאת עם איזשהו מאגר של אור החסדים, מאגר של תכונת ההשפעה. זאת אומרת, אני מתוך תכונת ההשפעה מסתכל על עצמי. נגיע לזה ונראה. כן.
מקסים. רב, שמי מקסים. רב,
בכנס אמרת כמה חשוב לחבר את כל הקבוצות דוברות הרוסית במרחב הזה. ואפילו נתת למוסקבה להוביל את העבודה הזאת, להפעיל אותה. אתה יכול לספר יותר בדיוק מה אתה מצפה מאיתנו? נו, לא ממוסקבה בצורה ברורה, אלא מכל הקבוצות.
נו, что я могу от вас желать?
מה אני כבר יכול לצפות ממכם? אני יכול לצפות
создать на этом пространстве на
всём. ליצור בכל המרחב הזה,
которая близкость тут красивая вообще на всём.
כל המרחב הזה, אזור שקרוב פה לרוסיה, ובכלל כל המרחב הבינלאומי, דוברי השפה הרוסית, וזה גם קבוצות אמריקאיות, אירופאיות, בכל מקום שבו יש מסה של דוברי רוסית, זה מסה מאוד מאוד אקטיבית, מחפשת. זה בעצם תכונה מיוחדת של אנשים שבאים מפה, מהחלק הזה של העולם. או אפילו אנשים שהיו רק קרובים לפה, לתרבות הזאת, לתנועה הזאת שהמדינה הזאת עברה. ולכן עלינו לנצל את התכונות האלה, עלינו להתרחב. יש פה לאנשים פוטנציאל גדול מאוד, אמרתי את זה לא פעם, וחוץ מהפוטנציאל יש גם רצון גדול מאוד לעשות משהו עם עצמם. העם מרגיש שהמשבר מגיע, שנהיה יותר ויותר גרוע, וזה יהיה יותר גרוע, לא יהיה טוב יותר. אם אנחנו לא נתחיל הרמוניה עם הבורא, עם הטבע הסובב, שזה אותו דבר, אם לא נתחיל לתקן את זה, לכן עלינו לחפש אנשים שיענו לקריאות שלנו, זאת אומרת להפיץ מידע. יותר טוב לעבוד באינטרנט. זאת, אני חושב, ההזדמנות היחידה שלנו, ממש בחינם, להיות בכל מקום. אבל קודם כל, ודאי זה לארגן את עצמנו. אבל מצד שני, כשאתה מתחיל להתעסק בלארגן אחרים, אתה גם ככה מתארגן בעצמך. אני רואה את קבוצת מוסקבה יחד עם סנט פטרבורג כקבוצה אחת חזקה, דוברת שפה רוסית, שתוכל באמת להתארגן בינה לבין עצמה. למרות שאני גם רואה שם כן קבוצות של אוקראינה, קייב, אבל שם יש שם כל מיני חשבונות, כל מיני חילוקי דעות שאף אחד לא צריך. גם בקבוצות אחרות גם יש עוד כל מיני בעיות שונות, צריך לפתור את כל הבעיות האלה, צריך להרגיע את כל זה ולהבין מה חשוב ומה בעדיפות שנייה. הדבר הכי חשוב ביותר זה למיין את כל זה לכל מיני מדפים, מגירות, לפנות אלינו עם שאלות ברורות, אבל לקבל עצה ולממש אותה. אבל אם סתם אתה שואל שאלה, אז למה? סתם כדי להגיד ששלחת שאלה? אז במקרה כזה לא צריך אותה. הייתי רוצה לראות את קבוצת מוסקבה כבר בסופו של דבר. לא, בקיצור, במצב הנכון, הדרוש, רחבה, חזקה, שנותנת באמת איזושהי קריאה חיובית בכל המדינה והעולם, ובשביל זה צריך לעבוד. אבל קודם כל זה חיבור פנימי בשביל העבודה הזאת. הדבר החשוב ביותר הוא ההפצה. אנחנו נמצאים במצב כזה, המשבר הזה הוא מראה לנו בצורה ברורה שאנחנו צריכים לדאוג לאחרים יותר מלעצמנו. זאת אומרת, יותר להפיץ מאשר, זאת אומרת, אפשר להגיד בצורה יותר מדויקת שאנחנו נגיע למטרה בצורה מהירה יותר ובטוחה ביותר אם אנחנו נפיץ את חוכמת הקבלה, משום שהבורא מראה לנו על ידי המשבר המתקרב שאין לנו זמן לעצמנו, יש לנו זמן רק בשביל העולם, ועל ידי זה שאנחנו מארגנים את העולם, מזה אנחנו מארגנים את עצמנו ומתקנים את עצמנו. זאת אומרת, עד הזמן שהמשבר הזה התחיל להתבטא בצורה ברורה, אני לא נגיד לפני כמה שנים, הרבה כבר צועקים על האקולוגיה, על המים וכן הלאה, אבל בכלל המשבר המשותף הכללי, הכלכלי בעיקר. למה כלכלי? בגלל שזה קשר בין האנשים, קשר אגואיסטי בין האנשים. כשזה מתחיל להפוך לקשר גלובלי ואינטגרלי, כאן כבר יש בעיה. משום שמה זה אומר? מהי הכלכלה בעצם? זה הביטוי, הדגמה של הקשר האגואיסטי בינינו. כמה כל אחד מאיתנו היה רוצה להרוויח, אבל לא מסוגל, אבל הוא איכשהו מסתפק בזה שהכלכלה איכשהו, כמה זה מאפשר לנו לממש את הקשרים האגואיסטיים האלה. זאת אומרת שהכלכלה זה אגו נקי באיזושהי צורה כזאת ברורה, מוחשית, ריאלית. וכשהדבר הזה פתאום נכנס לצורה גלובלית, אינטגרלית, זה דבר שהוא נהיה הפוך לחלוטין. מהמהות שלה. אנחנו יכולים לסכם בינינו כל דבר, אפילו על איזשהו חימוש אטומי בינינו, אנחנו יכולים לסכם בינינו ממש הכל, בגלל שאנחנו מפחדים, אבל לסכם בינינו על העניין הכלכלי, זה אנחנו לא מסוגלים, מפני שכל אחד נותן חשבון לעצמו, איך אפשר אחרת. ולכן פה היא הבעיה הגדולה ביותר. וכשהדבר הזה, כבר הכלכלה הזאת מתבטאת כדבר שהוא כלכלי הדדי, זאת אומרת שהוא מחייב אחד את השני בעולם כולו, ושאנשים עוד לא מוכנים לזה, זה הבעיה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם שלנו. זה הביטוי החד ביותר, החריף ביותר בעולם, שאנחנו לא מכונים למערכת שמתבטאת כלפינו. אנחנו נתפסנו ברשת, במטריצה, והיא אנלוגית, שבה כולם תלויים אחד בשני, ואתה נכנס בתוכה על כורכך, ופתאום אתה תלוי באחרים, אבל אתה עדיין קשור בפנים בקשרים כלכליים ישנים, אגואיסטים, ולא מסוגל לצאת מזה לשום מקום. אתה מתאר לעצמך בכלל מה זה, מה מתרחש כאן. ולכן אני לא אדבר יותר על כלכלה, אבל למה אני מדבר על זה? זה בעצם קריאה מהטבע שמראה לנו בצורה ברורה, חבר'ה, אין לכם זמן. ואם אנחנו לא לוקחים על עצמנו את ההזדמנות לנוע קדימה ולרכך את המצב הזה, זאת אומרת, איך לרכך אותו, לקדם את האנושות בצורה ברורה, מלאה לאותה המטריצה, להסביר על ידי חינוך, שאם אנחנו לא הולכים לזה אפילו קצת במידת היכולת שלנו, אז זהו. זאת אומרת, בכל זאת המשבר מתקרב, המטריצה הזאת יש לה תוכנית משלה של התקרבות אלינו, ובצורה כזאת נוצר ניגוד עוד יותר גדול, עד למהפכות, מלחמות, אסונות שונים וכן הלאה.
там какой-то один вулкан где-то так
איזשהו ארגע שם איפשהו שם איכשהו התפרץ וזהו, חצי מכדור הארץ נעצר, ואם יש 20-30 כאלה הרגע שזהו, כולם נעמדים במקום. אתה מבין? אנחנו בכלל לא בלוי במה אנחנו תלויים, אנחנו יושבים על חבית של נפץ. אתה יודע מה קורה בפנים בתוך כדור הארץ? אנחנו צריכים להבין את זה, אנחנו צריכים את הטבע, איך להגיד את זה, לא להביא את הטבע ליחס כזה חריף, חד אלינו. אנחנו נמצאים בהפרה של האיזון הזה, ולכן כל הקבוצות, כל האנשים בכל האזור הזה צריכים להתעסק בהפצה. הטבע מכריח אותנו לעשות את זה, ועל ידי זה שאנחנו מתרחבים, מחנכים, מלמדים, אותה אקדמיה הבינלאומית לחוכמת הקבלה, ושם עוד כל מיני קבוצות שונות, אתרים, בלוגים, רק שכל הדבר הזה יהיה מסוכם. אם בזה תתעסקו, אתם תפרצו קדימה, משום שעל ידי זה אתם הולכים לקראת אותה המטריצה הגלובלית. עוד שאלות?
так вот что мы должны всё-таки сделать?
אז מה בכל זאת עלינו לעשות? לעבוד על חיזוק הקשר בשביל להתחבר דווקא לעבודה על הפצה? או נניח אם אנחנו מתחילים לחזק את הקשרים האלה, אז ודאי שאנחנו נכנסים לתוך איזשהו מצב פנימי על ידי זה. קודם כל הפצה, דבר ראשון, רחב יותר, שכמה שיותר אנשים ידעו על זה שאפשר להתגבר על המשבר, שזה לא משבר בפועל. הנה, תראה, כמו רבי שמעון, כמו שאנחנו, כמו שרבי שמעון, המצב הזה, זה בעצם מצב מדהים, רצוי. זאת אומרת, יש לכם איזשהו ספר כזה, המשבר, המשבר להנאתנו. המשבר להנאתנו. בעצם, אם אנחנו משתמשים בו נכון, אז אנחנו בצורה פשוטה, נוחה, חופשית, מגיעים למצב הטוב ביותר. אתמול, אני התראיינתי איך זה נקרא? סנובי. יש שם חבר'ה צעירים, יש שם איזה בחור אחד, גם גברים, נשים, ובחור אחד שאל, אבל במה, הוא כנראה איזשהו סנוב כזה, אתם יודעים, אבל איך אדם, במה אדם יחליף את ההשתוקקות שלו ליותר מהכרחיות? שאלה ככה, שאל טוב מאוד. זה מה שאנחנו צריכים בעיקר להסביר לאנשים. נו, אנחנו מסבירים לאותם אלה שאפילו אין להם איזשהו מינימום נורמלי, אבל גם את זה בעיקרון צריך להסביר. לידי מה תמלא את האדם מעבר לקיום ההכרחי שלו? אם כך, המשבר הזה להנאתנו, אנחנו בכל זאת מגיעים לאיזשהו מצב של איזון, איזון בינינו, איזון עם הטבע. אנחנו לא נברח מזה לשום מקום. או שהמטריצה הזאת מתקרבת אלינו, ובצורה כזאת, בצורה שהיא על כורחנו, ככה חותכת אותנו ומערפלת אותנו לחתיכות, ועושה מאיתנו איזשהו בצק כזה מחדש, או שאנחנו בעצמנו, בצורה רצונית, הולכים לזה בשביל לשנות את עצמנו ולהתחבר. ויש ביניהם הבדל מאוד גדול. אבל אם אנחנו ככה מבינים את כל זה בצורה נכונה, את כל התנועה הזאת, אז ודאי שהמשבר הזה הוא לטובתנו. אנחנו יכולים מתוך חיים טרגיים אנחנו יכולים ליצור לילדים שלנו ממש התרוממות נפלאה. ואת זה צריך להסביר. ולכמה שיותר אנשים, משום שעד במהלך הזמן שחוכמת הקבלה התפשטה באיזשהו בקו דק כזה ממורה לתלמיד, אז היה מספיק שיהיו מעט אנשים ואיזשהו ידע מאוד מאוד גבוה, וזה היה מספיק כדי להעביר אותו בצורה מדויקת, ברורה. אבל עכשיו כשיש מסה, התקדמות של מסה, זאת אומרת שצריך להכניס את כל האנושות, המשבר הוא כללי, גלובלי, אינטגרלי, צריך להכניס שכל האנושות תיכנס למשבר הזה. אז אנחנו כבר מדברים לא על דקויות וגובה ההסבר, אלא רק על רוחב. כמו שבעל הסולם כתב שם ספר, המאמר מתן תורה, מה יש שם? מאמר הבחירה החופשית, מתן תורה, ערבות, וזהו. זאת אומרת, יש מאמרים התחלתיים כאלה, כתובים נכון, מבוררים נכון, איזה שהם דברים כאלה התחלתיים, וכמה שיותר רחב. משום שבעולם שלנו דווקא מסות, במסות גדולות מאוד, שמבינות על מה מדובר, שאתה איכשהו ככה מקל עליהם את החיים, מתוך שאתה באהבה אליהם, מתוך זה בעצם זה התיקון המשותף הכללי, וזה הדבר שידחוף אותנו קדימה. זה מה שנקרא אומות העולם, שמביאים אותנו לבית המקדש, לבורא. זאת אומרת שמרימים, דווקא הודות לזה שאנחנו נותנים להם, הם מרימים אותנו.
Вопрос такой, продолжая вопрос Максима.
Шела как-то, они ממשיך את השאלה של Максим. Они глеб ми Москва, אנחנו יודעים שיחבור בינינו. זאת אומרת, כמו שאמרת עכשיו, יצליח רק בזכות ההפצה. ואנחנו נצליח בהפצה בזכות הכוונה שיש לנו בזמן ההפצה. אז השאלה שלי היא כזאת. איך הכוונה שלנו לחיבור איך להכניס את זה, את הרובד הפנימי הזה, כדי לעזור לאנושות להתקדמות נכונה, לאינטגרליות הזאת שלה, איך לממש את זה בפועל? אנחנו יחד איתכם עכשיו, וגם איתך אישית, אנחנו נמצאים באיזשהו ארגון כזה רחב, שאנחנו בעשייה כזאת שאנחנו בונים פורטל. זה האמת שזה לא פורטל, זה כיוון שלם ותיקון, שאנחנו בעצם רוצים ליצור איזשהו פאנל מאוד רחב ממומחים, מדענים, פילוסופים, פסיכולוגים, סוציולוגים, מדענים ממקצועות שונים, потому что интеллигенция чем же интеллигенция זה אותה שכבה ממוצעת שבעם שנמצאת בין הממשל לבין המסה, אבל זה השכבה החושבת, דואגת, מבינה. אני מדבר על האינטליגנציה הזאת. הממשלה, הפקידים, הם מחזיקים בכיסאות שלהם. העם חושב רק על איך לשרוד. אין לו מעבר לזה. והשכבה של האינטליגנציה בכל זאת עוסקת בשאלות שהן גבוהות יותר. לא באיזה כיסאות להחזיק שמה, וגם, ולא סתם לחיות, אלא גם צריך לדעת למה אתה חי. זו שאלה כבר של אינטליגנציה. האם כך
אינטליגנציה פלוס עוצ'וני,
האינטליגנציה ביחד עם המדענים במדינות שונות בכל העולם, הם צריכים להתחבר, להתאחד, להבין אחד את השני, ולהבין שהם אותו הכוח שיכריח את העולם להבין שחייבים להשתנות, שאנחנו חייבים להגיע לאיזון עם הטבע, אחרת לא נשרוד. אלה חוקים, חוקים טבעיים של העולם שלנו. אנחנו לא יכולים לברוח מזה לשום מקום. אם יש כוח משיכה, אתה לא יכול להתעלם ממנו. הוא מתעלם ממך ולא להפך. ובדיוק אותו דבר קורה כאן. זאת אומרת, כמה שנוכל ליצור איזשהו פאנל כזה רחב של כאלה אנשים שמבינים, יודעים, כל אחד בתחום שלו אולי, או בכלל איזושהי דאגה כזאת משותפת שיש להם, כשאנחנו נוכל ליצור איזשהו פאנל כזה של הרבה אנשים, אנחנו נוכל לפנות מהם למעלה, משום שזה חלק האמצעי, הממוצע באוכלוסייה.
Вот это интеллигенция.
Кан, зоя интеллигенция.
Интеллигенция. Это народ.
Зеам.
А это власть.
וזה השלטון.
Значит, у народа и у власти
есть. זאת אומרת, לעם ולשלטון יש כבר מראש מלכתחילה מטרות אגואיסטיות לחלוטין.
С этим нечего говорить.
אין עם מי לדבר שם.
Потому что у них все, у народа.
לשלטון מזה שיש להם הכל, ולעם מזה שאין להם כלום. והאינטליגנציה היא עוסקת דווקא גם בזה וגם בזה. למה, למה, וכל השאלות האלה של האינטליגנציה. ואנחנו דווקא צריכים את השאלות האלה עכשיו. אם ככה, האינטליגנציה הזאת זה מה שכולל את המדענים.
נו,
שמה, מכל התחומים. וסתם אנשים שהם משכילים. המשכילים הכוונה חושבים שהם מודאגים. את השכבה הזאת עלינו למצוא, ליצור. אנחנו מתחילים עכשיו לאבד את זה. אנחנו הולכים עכשיו רק לכיוון אחד, לכיוון המדענים, אבל אנחנו צריכים לחפש לא רק אותם. אבל זה בעיקר באינטרנט, למצוא כאלה. למצוא כאלה אנשים שדומים לנו, לא בשיטה של חומת הקבלה ודאי, אלא בדאגה לעתיד, עתיד העולם. זה גם חינוך, השכלה, דמוגרפיה, אקולוגיה, הכל. שחקות של משאבי הטבע, של ברזל, נפט, גז, פחם, מים.
Всего, что есть у нас и
что совсем происходит в время. כל מה שיש לנו ומה קורה איתו היום בזמן שלנו.
Вот на этот уровень нам надо выйти.
אנחנו צריכים להגיע לשכבה הזאת. כשאנחנו נוכל לעשות כאן
прорыв.
איזושהי פריצה כזאת רצינית, זאת אומרת שיהיה לנו פה כוח גדול, דעה חזקה, ואנחנו נוכל כל הזמן להביע את הדעה הזאת ברשתות, בכל מקום, אז אנחנו כבר נוכל לפנות לאמצעי התקשורת עם כוח כזה, וגם לשלטון. זה מצד אחד, למעלה. ומצד שני, זאת אומרת, לשכתב את זה בצורה נפרדת כמובן, גם למעלה וגם למטה, נכתוב בצורה נפרדת מחדש את שיטת התיקון, שיטת ההתאמה לטבע הגלובלי האינטגרלי. בזה מסתכמת המשימה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות את זה מאוד מהר, ולכן אני מקווה שההפצה שעכשיו הקבוצות המרכזיות שלנו יתחילו לעסוק בה ברוסיה, זה מאוד יעזור לנו, משום שברוסיה יש שכבה כזאת מאוד מאוד גדולה. היא לא גדולה, אבל היא מאוד כזאת בולטת לעין, נראית. וגם כן צריך שמה להגיע לשכבה הזאת ולברר אותה. משום שסתם לדאוג לעתיד העולם זה לא אומר כלום. צריך שאנשים ירגישו מה מהות הבעיה בפועל. המשבר הולך. כולם מבינים שקורה משהו, אבל אף אחד לא יודע בדיוק מה. גם אלה שנמצאים הכי למעלה לא יודעים. שם יש, שם כל מיני אנשים בודדים יודעים, כל אחד בפני עצמו, אבל פתרון אף אחד לא יודע. והפתרון, קודם כל, בפועל, זה להעביר את הכלכלה מהכלכלה הצרכנית, צרכנות מופרזת, לכלכלה של צרכנות מושכלת. ולזה אנחנו צריכים אנשי מקצוע שיוכלו לחשב את כל זה, לצייר את זה, איך לעשות את זה בצורה נכונה, רגועה, ביחד. העבודה שלנו זה להכין את העם למעבר ההדרגתי הזה, בשביל שהחלק התחתון לא ידרוש יותר ממה שאפשר לתת להם, להוסיף להם, ובשביל שהאלה שלמעלה, נו, לא החלק העליונים, אלא הסנובים, אני לא יודע איך לקרוא להם. כן, בשביל שהם יבינו שחייבים להפסיק את הצרכנות הבלתי נשלטת הזאת. זאת אומרת, כאן נדרשות החלטות רציניות של הממשלה. ובלי זה לא יישאר שום דבר, הכל ימות, זה כבר ברור לנו. אם כך, עבודה מאוד מאוד מעניינת, ונכון להיום מדובר רק על הפצה. והפצה גם כן, בצורה כזאת, בצורה נקייה, כמו שהיה בכנס, לא שמענו אף פעם את המילה קבלה, ובכלל שום קשר לזה לשום דבר. בצורה כזאת אנחנו צריכים ליצור מחדש ספרים חדשים, מחדש את כל שיטת ההפצה, את כל שיטת הלימוד שלנו במק, וללכת קדימה.
Я просто как бы в своей работе вижу, что
אני
творится
פשוט, он. אני פשוט בעבודה שלי, אני רואה שהבורא את החלק שלו הוא ממלא בצורה מאוד מאוד טובה. זאת אומרת, כל האינטליגנטים האלה, כל הסנובים האלה, הם מבינים הכל. זאת אומרת, מחצי מילה כבר הם מבינים שיש משבר, וממש במילים שלך אומרים את הכל. אבל כאן נשאר החלק שלנו של העבודה. זאת אומרת, החצי הזה שאנחנו צריכים למלא ביגיעה שלנו. מה זה? במה אנחנו יכולים למלא את זה? נכון. חינוך, קודם כל. לא לדרוש שמה שהעליונים ייתנו לנו כסף בשביל התחתונים שנעביר להם, או בעצמנו לעשות את העבודה הזאת. לא. צריך, נדרש חינוך. מאיתנו דורשים התאמה לבורא בתכונת ההשפעה. אין בעיה לא בכסף ולא בנפט ולא בשום דבר אחר. לא שם הבעיה. הבעיה היא באנשים שצריכים להשיג את תכונת ההשפעה. ולכן הבעיה היא בכל זאת, הפתרון של הבעיה נמצא בידיים שלנו. לחנך כל אחד ואחד, לעזור לכל אחד ואחד להתקן תחת אותה המטריצה החדשה שהטבע מציב בפנינו, להבין שזה הכרחי. יחד זה יהיה קל מאוד לעשות. קל מאוד. יחד זה כמו תינוק שנולד בעולם שלנו, ולא חשוב מזה שהוא לא יודע כלום, לא מבין שום דבר, העולם כבר מוכן לו, וכל המאה ה-21 כבר מוכנה לזה שלתת לו את כל השם, הדברים המתאימים לו, התרופות, האמצעים, כל מיני שם המצעים וכל מה שהוא צריך וכן הלאה. ולמרות שהוא ממש לא הרוויח את זה, זאת אומרת, אם יש סביבה עוצמתית, לכל אחד מאיתנו יהיה קל מאוד לעבור את דרך התיקון. אבל דווקא בזה אנחנו צריכים לראות, לא בחלוקת המשאבים אנחנו צריכים לראות את התיקון, לא. זה פשוט, אלא הבורא פשוט מכריח אותנו בצורה כזאת לחשוב על זה שאנחנו צריכים להתקן. התיקון הוא בכל זאת ברמה המורלית שלנו, בלבד. אוהב את רעך כמוך. מזה לא תברח לשום מקום. וכל הבעיות שאנחנו חווים, אלה עניים, אלה עשירים, אלה טיפשים, אלה חכמים, אלה עצלנים וכן הלאה, ובכלל כל מה שקורה בעולם, זה רק בשביל להביא אותנו להכרחיות, לתיקון פנימי שלנו, וזה בלבד. כל השאר זה כבר אמצעים מעוררים בשביל שנתקן.
Вот эту иерархию надо правильно выстроить.
Эта иерархия, это צריך לבנות נכון.
Не бояться о
לפחד.
Как сказать?
מזה איך להגיד? מזה ש
одно на другое.
נחליף אחד בשני.
То есть второстепенное принять за
זאת אומרת שנקבל את את הדבר שהוא מסדר שני כדבר שהוא מסדר ראשון. טוב, אנחנו כבר מתקרבים לסוף. איך בני ברוך שמה חושבים לסיים? הם מתכוונים לעשות משהו? או שהם כולם שמה נרדמו? מנופפים בידיים, כבר טוב. אם כך, אנחנו, יש לנו גם מחר בבוקר שיעור, כן? טוב, אני מרוצה מזה. טוב, מי שעוד יישאר פה במוסקבה, כמובן שכולם מוזמנים, ואנחנו נעביר את השיעור הזה. אתם תצטרכו להתייעץ ביניכם, מה כדאי ללמוד ביניכם ועם הקבוצה המרכזית, ונראה. תכינו עוד שאלות.
можно подключать не
אפשר
בני ברוך, может быть есть русскоязычные группы.
אפשר לחבר אולי עוד קבוצות דוברי שפה רוסית, לא רק מבני ברוך, אנחנו צריכים לעזור לעוד קבוצות מאוקראינה, מבלרוס, צריך למשוך אותם שישתתפו בכל זה.
נו, וכנראה ולדיווסטוק.
נו, ודאי שוולדיווסטוק. מי זה כבר... נו, ודאי. שאל את השאלה האחרונה. אני רציתי קצת להגן על ההשכלה שם, על האינטליגנציה. אנחנו בוולדיווסטוק שם, באלה שהם... מנהיגים את הקבוצה, יש לנו שם אנשים צעירים כאלה שהם מובילים והם מתעסקים בכל מיני מקצועות כאלה, טכנולוגיים, שם תכנות ולא רק, ועוד כל מיני עבודות הנדסה. הם עכשיו, דרך אגב, נמצאים בארצות הברית באיזושהי תחרות. הם שנה שעברה עשו רובוטים פה אצלנו, הם טובים בעולם. כן, אני ראיתי את זה. הם עכשיו שם באמריקה, בואו נחזיק אותם בכוונה שם, החבר'ה שלנו. שם שחוכמת הקבלה תופיע, לא רק בזה, רק רק שיעשו שם מהרובוטים בני אדם אחרי זה. נו, לא חשוב. הם בינתיים מתעסקים בזה, בינתיים זה מעניין אותם, אבל יש להם התעניינות מאוד עמוקה גם בחוכמת הקבלה. העניין הוא כזה, יש לנו איזשהו רעיון ליצור איזשהו משאב כזה וירטואלי, זאת אומרת, הרעיון, הטקטיקה, זה בעצם מדובר על חינוך, השכלה, אקולוגיה, בריאות. ובסופו של דבר כל זה יוביל לאיזשהו בית ספר לחינוך אינטגרלי. משום שכל הנוער הזה שלנו הוא מאוד מתעניין בכל מיני שאלות של השכלה, חינוך וכן הלאה. אין לנו זמן, מהר. אז איך לעשות? מה, אנחנו כבר איזה חודשיים מתעסקים ברעיון הזה, כן, שולחים כל מיני מכתבים מפה לשם. והכל בינתיים עומד במקום. אם אתה מדבר על ילדים, אז אין מה לדבר על זה. אנחנו בינתיים לא עוסקים עם ילדים. לא, לא, לא לילדים. יש פה איזושהי שכבה כזאת, לא נגיד מ-16 נגיד עד 20. לא, לא. אין לך זכות. למה? משום שלפחות עד גיל 18 הילד נמצא תחת שליטת המשפחה. אתה לא יכול לפנות אליו. רק הממשלה יש לה זכות לחנך ילדים עד גיל 18. רק הממשלה. ואפילו יכולה לקחת אותם מההורים, אם ההורים עושים משהו לא נכון. ולך אין זכות. מי אתה? לא, לא. דווקא בגלל זה, המשאב הזה, המקום הזה שאני מדבר עליו, אבל כשהוא יקבל מהממשלה זכות לחנך ילדים בגיל כזה, אז נדבר. אבל, ובמה יעסוק הפורטל הזה שעליו אתה מדבר? הוא יעסוק במבוגרים. מבוגרים. לא, לא. לא בילדים. ילדים זה בכלל נושא נפרד לחלוטין, ולכן אני מבקש, אני שוב פונה לכולם, תעזבו את הילדים. אתם תביאו על עצמכם בעיות גדולות מאוד, גם מהממשלה וגם מהסובבים, וזה יהיה נכון, משום שאין לכם עדיין שיטה ברורה, נכונה, ביד. העם עדיין לא מוכן לזה. מה, אתם הופכים ילדים למקובלים? משכים אותם לחומת הקבלה? לא, את ההורים, והם כבר שהתעסקו בזה. לא. גם ההורים לא יכולים לעשות את זה עם הילדים שלהם. אפילו להורים אין זכות לעשות את זה. אני אומר לך שוב, אתם ממש נגדנו, נגדי, אם אתם תפעלו בצורה כזאת. אני מיד מפסיק אתכם כל קשר. אם אני רק יודע על איזשהו מקרה שאיפשהו מתרחש כזה דבר, זהו, אותה קבוצה, אותו אדם, הם כבר מחוצה לנו, ולתמיד. אני מזהיר את כולכם בצורה מאוד ברורה, שהשלטון יסתכל על זה לא בצורה טובה, באף מדינה. היה לנו כזה מקרה בהולנד, היה לנו גם מקרים כאלה בישראל. בהולנד רצו לקחת את הילד מהמשפחה. למה? משום שהילדה מספרת בבית ספר שהיא לומדת עם אמא תחומת הקבלה. הם שם לקחו שם איזה תלמוד שיש להם והתחילו להסתכל מה זה חוכמת הקבלה שם, איזושהי מיסטיקה שם כזאת. אבל לא, 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 בלי חוכמת הקבלה, בלי, אין לך את השיטה הזאת. לאן אתה הולך? שב בשקט וזהו. יש לי את השיטה. קיבלת הוראה, תמלא. ובזה אנחנו עכשיו נסיים בשיר.
В звездном небе не видна она. Нет забот, там страха нет. Только света манящий свет. Там живет душа моя, хранит лилея тепло огня. Узы плена порву, без огня не живу. Я во сне боль свою пою. Я ищу мечту мою, но с друзьями путь туда найду я. Лишь единстве мы с тобой сильны, и в любви вновь стану я. Помоги объединить сердца, мы пройдем наш общий путь до конца. Болен я тобой. Лунным светом ночь мы осветим. Сквозь этот мир мы назад.
нормально.